אני לא רוצה להאריך בדברים, אני מקבל את כל מה שנאמר פה. אני מתנצל שאיחרתי, הייתי... אני מתנצל שאיחרתי, הייתי אצל שר האוצר, אני אמרתי לרב מוזס לפני זה, אמרתי שאני אגיע מאוחר. אנחנו דיברנו בין היתר על הנושא הזה של הדיור. שורת הצעדים שלפי דעתי אין להם כמעט משמעות של מה שאתמול הודיע ראש הממשלה ושר האוצר, עומדת להיות מורחבת כפי שחלק יודעים.
אדוני השר, גבירתי ורבותיי חברי הכנסת, היום יום שלישי, ט' בכסלו תשע"א, 16 לחודש נובמבר 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה אדוני.
תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיע כי הונחו היום על שולחן חברי הכנסת לקריאה ראשונה מטעם הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות מספר 121, ועדה למיגור האלימות, התשע"א 2010, של חבר הכנסת גדעון עזרא וקבוצת חברי הכנסת. כמו כן הונח הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הסלובקית בדבר שיתוף פעולה בנושאי ביטחון הציבור. תודה.
תודה לסגן מזכירת הכנסת. רבותי חברי הכנסת, היום יום שלישי, ולכן אנחנו פותחים את חצי השעה הראשונה, שמשום מה חברי הכנסת התעכבו, או שהם נמצאים בחג הקורבן, חלקם אנשים שאינם לא מוסלמים ולא דרוזים ולא צ'רקסים, אבל בכל זאת כנראה הם בחרו לחגוג את כל חגי ישראל. אנחנו מתחילים בנאומי בני דקה. הואיל ונמצאים כאן רק שלושה חברי כנסת, ארבעה חברי כנסת, אני נותן את רשות הדיבור הראשונה לגברת לרחל אדטו, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בחרתי לדבר על הדוח שהתפרסם אתמול, דוח מבקר המדינה, בנושא קופת חולים מאוחדת. אני לא רוצה להיכנס לממצאים של הדוח, הממצאים האלה כמובן יועלו וייבדקו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, על-ידי שלטונות האכיפה, משטרה וכדומה. אני רוצה לדבר על השיטה. אני רוצה לדבר על השיטה שבה ארגונים בסדר גודל כזה, שמגלגלים מיליארדים של שקלים כל אחד, לא נתונים לבקרה, לפיתוח, כמו כל חברה ציבורית אחרת, או חברה פרטית, או עמותה, או תאגיד, או איגוד, כל אחד שחלים עליו הכללים והחוקים של דיני החברות ודיני התאגידים. ואני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לאלתר לדאוג לכך שהקופות כולן, גם אלה שנכנסו להסדרים של בורד, אבל כל הקופות כולן, תהיינה תחת חוק שיחייב את השקיפות, שיחייב את הפיקוח, חייב את הבקרה. משרד הבריאות לא מסוגל לעמוד בעומס של פיקוח על ארבע הקופות, ובאמת זה גם מוכיח את עצמו הפעם, אבל אם תהיה חוק, תהיה גם שקיפות, ואם תהיה שקיפות, לא תהיה שחיתות. תודה רבה.
תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. חבר הכנסת אורי אורבך, אחריו חבר הכנסת גדעון עזרא, השר לשעבר. חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת בן סימון, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, הכנסת מציינת היום 100 שנה לתנועה הקיבוצית. אני רוצה להצטרף למברכים על המפעל הגדול, האדיר והחשוב הזה, שהרבה פעמים במריבה בין המחנות, אז זה הסמל של מחנה אחד כביכול, וסמלים אחרים יש למחנות אחרים, אבל אני חושב שמדינת ישראל וארץ ישראל והחברה בישראל היו נראות הרבה פחות טוב אלמלא המפעל האדיר של התנועות הקיבוציות החילוניות והדתית ואחרות. ולו ישכיל הקיבוץ והתנועה הקיבוצית לקחת את מה שכבר התחילו, ללמוד מההצלחות ומההצלחות הפחות גדולות, כדי להעביר את הקיבוץ למאה הבאה, אני חושב שהחברה בישראל כולה תתעשר, גם במובן של עושר וגם במובן של עושר, כי מהניסיון הזה צומח עם וגדלה מדינה. אז ברכות לתנועה הקיבוצית ולקיבוצניקים.
תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. איך אומרים, חברים וחברות, בכנסת לא מוחאים כפיים. גם, וזה לא קורה הרבה, שמגיע למישהו שימחו לו כפיים. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, אדוני השר לשעבר.
אדוני היושב-ראש, אדוני שר המשפטים, כל מי שמעוניין לקדם הסדר בינינו לבין הפלסטינים, צריך לדאוג לא רק הסכמים בוושינגטון, אלא ליחסים בין שני העמים שנמצאים כאן עכשיו. אני מוכרח להגיד, כל יום יש עשרות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון שנעים ממקום למקום, בלי אהבה מיוחדת, הייתי אומר. אלפי ערבים ישראלים כל סוף שבוע מגיעים לערים ביהודה ושומרון, ורק היהודים לא יכולים להגיע לערים בשליטה פלסטינית. היום דיברתי עם ראש עיריית מעלה אדומים, והוא היה מאוד מעוניין, מאוד מעוניין, שתושבי מעלה אדומים יוכלו להגיע לירושלים דרך עזריה. אני חושב שאם ממשלת ישראל תבוא בדברים עם הרשות הפלסטינית ויגיעו להסכמה שיהודים ייכנסו לשטחי הרשות, זאת תהיה מבחינת רווח גם לפלסטינים, גם לישראלים, ולא נבוא ככובשים, נבוא כשכנים, וטוב יהיה לשני הצדדים. אדוני יושב, שר המשפטים, אני אודה אם הנושא הזה יתקדם. תודה.
תודה רבה. אנחנו גם אישרנו הצעה לסדר יום בנושא זה, חבר הכנסת עזרא. הצעה לסדר יום שאדוני אושרה לו. חבר הכנסת בן סימון, בבקשה אדוני. ולאחריו, חבר הכנסת נחמן שי. עוד מעט אני אתחיל להפעיל את שעון הדקה, כאשר יותר ויותר חברים יצטרפו בבקשה לדבר.
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני רוצה לנצל את ה-60 שניות שעומדות לרשותי כדי לומר תודה מעומק הלב לאנשים שיושבים ביציע על מה שהם עשו, על מה שהם עושים, עוד יעשו למדינה. ואני אומר את זה כמי שצמח על המודל הזה של הקיבוץ, ולא חשוב מה קורה היום, זה עדיין אחת היצירות הגדולות ביותר שהוציאה החברה הישראלית בתקופת היישוב וגם אחרי הקמת המדינה. לכן גם משעת דכדוכים, הפרטה קטנה והפרטה גדולה וכל מיני דברים כאלה, עדיין המודל הקיבוצי היה אולי האבן המרכזית בהקמת המדינה. אני מציע לא שרוחכם לא תיפול גם בשעות קשות מול התקפות מכאן ומכאן. המפעל שלכם יעמוד כנר תמיד במפעל הציוני והקמת של החברה הישראלית. תודה רבה לכם.
תודה רבה לחבר הכנסת בן סימון. אני הסברתי שגם כאשר מגיע לא מוחאים כפיים בכנסת. חבר הכנסת נחמן שי, ולאחריו חבר הכנסת אילן גילאון.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לומר תודה לכל האנשים שיושבים ביציע הזה. מגיל צעיר מאוד, לאורך הרבה שנים, גדלתי עם חולצה כחולה ועם שרוך אדום, וראיתי בתנועה הקיבוצית בית שלי. אחר כך החיים לקחו אותי למקומות אחרים, אבל לא היה רגע עד היום שאני לא זוכר לטובה, בהרבה הערכה והערצה, את מה שהתנועה הקיבוצית עשתה לטובת הארץ הזו. אני שמח שאני היום פה בכנסת ישראל כדי לראות אותך, יושב-ראש, וחברים אחרים בבית הזה יושבים באמפיתיאטרון וזוכרים את 100 השנים הראשונות. כמו שאמר קודמי וכמו שאמרו גם אחרים היום, 100 השנים הללו הם רק ההתחלה ורק המבוא. כמו שהארץ הזאת זכרה אתכם עד עכשיו ותזכור אתכם בעתיד, אתם לא נעלמים, אתם לא הולכים לשום מקום. אתם והערכים שלכם והשורשים שנתתם פה וההתחלות שעשיתם יהיו ההמשך הגדול שעליו תצמח ותגדל עוד מדינת ישראל. תודה רבה לכם.
תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת אילן גילאון, ולאחריו חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, וידוי קטן, אני חושב עכשיו יותר מתמיד מה קורה אלמלא בכתבה והתאהבתי במדריכה שהגיעה מכפר מנחם אלינו לאשדוד, ואם הייתה מדריכה מגיעה מתנועה אחרת, נגיד מתנועת החירות, איפה אני הייתי היום. וכמובן שזאת המשפחה שלי.
אתה עוד צעיר, אילן, אתה עוד יש לך עתיד.
במפ"ם יכולתי לחשב כילד, אדוני. זה שח היה אצלנו. בכל אופן, אני יכול להגיד לך בשמחה רבה שזוהי גם משפחתי. קיבלתי את סמל הבוגרים של השומר הצעיר רק לפני שנה וחצי, כי הייתי מעשן באותה תקופה. היו הרבה בעיות. בכל אופן, על ארבעה העולם עומד, וזה מה שלמדתי, וזה כל התנועה הקיבוצית, שהאחד הוא תכלית הכל. הביחד הוא הכלי הטוב ביותר להשיג לאחד את התשואה הגבוהה ביותר. אנחנו לעולם משתתפים בכל החלטה שקשורה לגורלנו, ולכל דבר יש תקנה. זה הסוציאליזם בהתגלמותו, ונדמה לי שאני מרגיש רוח גבית מצוינת לתחילתם של עוד 100 שנות ציונות חדשים, 100 שנות שבהם הנרטיב יהיה נרטיב מעמדי ונרטיב של תנועה של תיקון, ואני כמובן חושב שפנינו שוב אל השמש העולה ודרכנו שוב פונה מזרחה.
תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ולאחריה חבר הכנסת זאב בילסקי.
אדוני היושב-ראש, אני מבקשת כמובן לברך את החברים הנכבדים שיושבים כאן, שהם הממשיכים הטבעיים והחלק הבלתי נפרד מהישות המדהימה והמופלאה ביותר שקמה כאן במדינת ישראל, הזיקוק של הציונות עם הסוציאליזם שהוקם כאן במדינת ישראל לפני קצת יותר מ-100 שנה. המעשה הציוני בהתגלמותו, יחד עם כל עקרונות הצדק והשוויון, אני מצדיעה לפניכם וקטונתי, אבל אנסה תמיד להיות ממשיכת דרככם. וב-180 מעלות, אבל בכל זאת כהמשך ישיר, אני רוצה לציין בצער שבשעה זאת, כך קראתי בכותרת הראשית של העיתונים הכלכליים, עושים את דרכם לסין בכירי עיקור, אנשיו של איש העסקים נוחי דנקנר, כדי להשלים את מכירתו של מפעל אגן כימיקלים שבנגב לידי הסינים, ולהעביר לידי הסינים 70% מהשליטה במפעל המפואר הזה, שקם בראשית שנות ה-50, נשען על הון אנושי יקר מפז, פיתח יותר מ-1,000 פטנטים להגנה על הצומח, והיה מפעל משגשג ומקום למעמד הביניים המשכיל של הנגב. כל אלה באקזיט אחד מהיר של בעל שליטה שמבקש לעשות ממון רב ומהר, כיוון שהמפעל לא מספיק מרוויח, הוא לא מפסיד, אבל הוא לא מספיק מרוויח. כל אלה יורדים לטביון, והדור הבא של ילדיהם של תושבי הנגב כבר לא יוכלו לעבוד במפעל הזה שיועתק בשלבים לסין. אני לא מתכוונת לדחדך אתכם חלילה ביום החשוב הזה, אלא לומר שהדרך לפנינו עוד רבה וארוכה, ויש לגייס את כל האנרגיות, האידיאולוגיה וכוח המעשה כדי להיאבק בתופעות האלה ולהשאיר על כנם את הערכים החשובים שאתם מייצגים. תודה רבה.
תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חבר הכנסת זאב בילסקי, בבקשה, ולאחריו חברת הכנסת חוטובלי.
תודה, אדוני היושב-ראש. אני במפתיע רוצה לדבר על התנועה הקיבוצית. אני רוצה מפה לשלוח דרישת שלום חמה לאחותי תמר וולפין, שכחיילת מורה נשלחה מירושלים, שם נולדנו, לקיבוץ כפר הנשיא. שם היא פגשה את אריה וולפין, חניך הבונים מלונדון, שהגיע ליישב את ארץ ישראל. התחתנו 5 ילדים, 7 נכדים. אחותי הגדולה, את תמיד גדולה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר משהו שלא נאמר היום, אולי בגלל החגיגיות. אבל אותם אנשים שבאו וישבו את הארץ בקיבוצים, הם עשו הכל חוץ מלשמור על זכויות קרקעיות. את זה לא היה להם זמן. הם לא רשמו, הם לא רצו לטאבו, הם לא שמרו על הזכויות, כי הם האמינו שצריך לבנות את הארץ. היום הם נענשים על כך. אי אפשר לבנות בית אחד בתנועה הקיבוצית היום. רוצים אנשים לבוא לנגב ולגליל ולא יכולים, כי מערימים עליהם כל כך הרבה קשיים. סוף סוף מתגשם עלינו החזון של דוד בן גוריון, אנשים רוצים לבוא לחיות בנגב. אי אפשר, אין מקום, המנהל לא נותן, אל תזכיר, אתה מרוויח. איזה מין מדינה הפכנו? תודה רבה.
ק- כן, אתה רואה, אחותך הלכה לקיבוץ, ואתה הלכת לרעננה מירושלים, ולסוכנות, ובסוף באת לכנסת. תראה איפה אחותך ואיפה אתה. אני מזמין את חברת הכנסת חוטובלי, בבקשה, גברתי.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קראתי היום בעיתון ששופט בית-המשפט העליון אליקים רובינשטיין מצטרף למבקשים לקרוא לממשלת ישראל להתעקש לשחרר את יונתן פולארד. אני חייבת לומר שבימים אלו, שבהם מדברים על עסקאות, בעיניי תמוהות, שבהם מנסים למכור אינטרסים תמורת כסף, ומנסים לומר כל הזמן כמה ידידותנו עם ארצות הברית היא חשובה, אם באמת ארצות הברית היא ידידה שלנו, איך ייתכן שבמשך 25 שנה נמק בכלא שלה אדם שהעבירה שהוא עבר היא ריגול עבור מדינה ידידותית, כשהעונש המירבי על העבירה הזאת הוא 14 שנות מאסר? אם באמת מדובר בידידות, אם באמת מדובר בכנות של מערכת יחסים, אני חושבת שחובה על ראש הממשלה שלנו לדרוש מארצות הברית לשחרר את יונתן פולארד, לא כחלק מעסקה, לא תמורת מטוסים כאלה ואחרים, אלא באמת להעמיד את זה כדרך לתהות על טיב היחסים שלנו עם ארצות הברית. כידוע לנו, יונתן פולארד העביר מידע שהיה אמור להגיע לישראל בעבר באופן חוקי במסגרת ההבנות בין ישראל לארצות הברית, וחטאו הגדול הוא כנראה היותו איזה סמל שאנחנו בישראל לא השכלנו לעשות מספיק כדי לשחרר אותו. אני רוצה שזה יהיה לנגד ראש הממשלה בתקופה הזאת שהוא מדבר כל כך הרבה על יחסינו החשובים עם ארצות הברית.
תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. אני מזמין את עינת וילף, בבקשה, ולאחריה אמיר פרץ. ולאחריו, הרמטכ"ל לשעבר, השר לשעבר, חבר הכנסת שאול מופז.
כבוד יושב הראש, השרים, חברי חברי הכנסת וחברי התנועה הקיבוצית, ואכן כבוד גדול להיות בפניכם היום, בעיקר כיוון שאני רואה בתנועה הקיבוצית בעיקר את הנושא של המשימות הציוניות בכל דור ודור. כשהיינו זקוקים לאדמה ולאנשים, הקיבוצים נשאו על גבם את המשימה של עיבוד האדמה, ההתיישבות, הלחימה עליה וקליטת העלייה, וכך היה לנו את הבסיס למדינה. צורת החיים השיתופית, גדולתה הייתה בכך שהיא שרתה את המשימות של מי שקודם כל וראשית באו לתת. ואם הייתה אליטה, היא הייתה אליטה משרתת. ואם הרעיון הוא שהקיבוץ הוא לא רק צורת חיים, אלא בעיקר נושא משימות ונושא משימות הציונות, אז רחוק היום ש... אפשר להגיד שהסתיים השלב. לרעיון הציוני יש עוד הרבה מאוד משימות. הנושא החינוכי, ההצטיינות, מציאת מקום גם למי שלא ראו את עצמם, ואולי לפעמים עדיין היום חלק מהרעיון הציוני, למצוא להם מקום בתוך הציונות, בלי להתנצל על כך שלעם היהודי מגיע בית משלו. וכחלק מהמשימות למצוא מודל חדש, מודל שיש בו איזון, להתפתחות אישית, לחיים שיש בהם משמעות, וערבות הדדית קודם כל בין אלה שבאים לתת ולא בין אלה שבאים לקחת. ובעיקר חייב להיות במודל הזה, גם כלפי העבר וגם כלפי העתיד, מקום להכרת תודה. כי אליטה משרתת זה מקום של גאווה, אבל מדינת ישראל בהתנהלות שלה היום ולעתיד חייבת לדעת גם להכיר תודה ולדעת לעשות את זה באמצעים ברורים.
תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה, אדוני, ולאחריו, שאול מופז.
טוב, חברים שלי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי התנועה הקיבוצית שהגיעו היום למשכן, והמשכן מצדיע לכם. אני רוצה לנצל הזדמנות זו לברך את התנועה הקיבוצית לציון 100 שנים. אין ספק כי עבורי התנועה הקיבוצית היא מפגש מעצב ברמות השונות. חלק מכריע מבני משפחתי גרים בקיבוץ, חיים בקיבוץ רביבים. הנכדים הראשונים לבני משפחת פרץ נולדו בקיבוץ. נקודת המפגש האחרת הינה הבנייה המשותפת של אזורי הפיתוח. נקודת מפגש שהתחילה בחיכוך גדול ומסתיימת בשותפות גורל שמסמלת יותר מכל מאבק ציוני מקשים באזורים הנמצאים בקונסנזוס הלאומי בנגב ובגליל. בתפקיד הראשון שלי, ציבורי, כראש המועצה בשדרות, התפקיד הזה העמיד אותי בדילמה הקשה ביותר, האם להוסיף שמן למדורת החיכוך או להרחיב ולחזק את המכנה המשותף בין הקהילות השונות. ואני שמח שבחרתי בדרך החיובית. היום כולם מברכים על שיתוף הפעולה ועל הפירות שכולם נהנים ממנה. לעתים דווקא משברים עוזרים לכולם לדלג על משקעים ולהגיע לשיתוף הפעולה. ממפעלים הם מנהלים מצד אחד ועובדים מצד אחר, ליוזמות כלכליות ובנייה משותפת. מבתי ספר נפרדים לבתי ספר משותפים ומכללות מפוארות. אין לי ספק כי עוד נחזור לימים בהם צו השעה לחדש סולידריות חברתית ולהיאבק עליה יהפוך לדגל שנצטרך להניף אותו. ואני בטוח כי המשימה הזו, המשימה החשובה מכל, שוב תוטל עלינו ושוב נמצא את הדרך לשתף פעולה.
תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ. כבוד חבר הכנסת שאול מופז, מנפלאות הדמוקרטיה, שאני נאלץ לבקש ממך לדבר מהצד.
אכן יום חג בכנסת ישראל ל-100 שנות הקיבוץ. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתכבדים לראות כאן את הוותיקים ואת הצעירים, וזאת הזדמנות כחייל ותיק להצדיע לכם. אני חושב שיש לכם מניות יסוד בבניינה וכינונה של מדינת ישראל. הייתי בטקס הקודם שג'ומס ארגן, ושמעתי רבות על העיצוב של המודל של הקיבוץ במדינת ישראל, דרך החיים השיתופית, הסולידריות, הערבות ההדדית, אבל בעיניי אתם מסמלים משהו אחר לגמרי. טובי המפקדים שלי היו יוצאי הקיבוצים, וטובי הלוחמים שהובלתי בקרב היו יוצאי הקיבוצים, ובעיניי אתם יותר מכל דבר אחר מסמלים את ערכיה של הארץ הזאת. ויש לי בקשה אליכם. במאה השנים האחרונות הובלתם גם בתחום הזה. קולכם לא נשמע מספיק בתחום הערכי. ואני רוצה לאחל לכם, וגם לבקש מכם, שקולכם יישמע יותר. אתם מסמלים את ערכיה הטובים של הארץ הזאת. היום יותר מתמיד, כמו בעבר, אבל ביתר שאת, ככל שחולף הזמן, סוגיית השלום מעסיקה את מדינת ישראל. הימים האלה הם ימים לא קלים, גם בתחום הזה, אל מול האלטרנטיבות הקיימות, והיכולת שלנו להוביל צעדים ולכונן הסכמים והסכמי שלום עם שכנינו, ולפני הכל עם הפלסטינאים, קולכם לא נשמע מספיק. ואני קורא לכם, ככאלה, דיבר קודם, במפגש הקודם, ולבלה על אחוז המתגייסים, יש לכם את כל הזכות לתבוע ממדינת ישראל, מהנהגתה, לעשות יותר למען השגת השלום. ואני גם מבקש וגם מצפה מכם, כחברה ערכית, ככאלה שמייצגים את התחום הערכי במדינת ישראל, השמיעו יותר את קולכם גם בנושא השלום, למען הצעירות והצעירים שיושבים כאן באולם וחיים בכל רחבי הארץ. כל הכבוד לכם, הצדעה אחת גדולה, ותמשיכו להוביל בתחומים האלה את מדינת ישראל.
תודה לשר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת שאול מופז, והרמטכ"ל לשעבר כמובן. רבותיי חברי הכנסת, אני מזמין את חבר הכנסת יוחנן פלסנר. בבקשה אדוני. ולאחריו, חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת דיכטר, האם אדוני גם מבקש לומר מספר מילים? לא, תודה רבה. יסכם את הדיון של נאומים בני דקה, השר יוסי פלד, שהוא יוזמן לבמה.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לנושא, אני מברך את האורחים המכובדים מהתנועה הקיבוצית. לנושא הזה אני אתייחס בדיון שיהיה במליאה. אני רוצה להעלות לסדר יומה של המליאה ולציין את ההישג היום שהושג בוועדת הכספים בנושא ביטול או פיצול מחוק ההסדרים של המס שהתכוונו להטיל על המלגות לסטודנטים. אני חושב שזו דוגמה למאבק פרלמנטרי שבמקרה הזה קדימה הראשונה שלקחה אותו על עצמה לבטל את הגזרה הזאת, גזרה שהמשמעות שלה היא להטיל מס ולגזול לפחות עשרות מיליוני שקלים מכיסם של הסטודנטים. נאבקנו מול כל מיני ספינים של הממשלה שבהתחלה אמרו זה רק נועד לסטודנטים שמקבלים מלגות מעל 90 אלף שקל. ראינו שזה בחוק הקיים, מול כל מיני ספינים, מול כל מיני הסברים של שר האוצר שאחר כך הוכחו כמופרכים. בסופו של דבר החוק פוצל מחוק ההסדרים, נקבע שהנוסח ישונה רק על מנת להתמודד עם סעיפים של מרמה שנועדים לשלם שכר עבודה במסווה של הענקת מלגה. הצטרפו אלינו חברים מהקואליציה, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, הוביל את המהלך היום בוועדה. אני חושב שזו דוגמה לשיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה, וכשיש נושא נכון וראוי, אז הכנסת יכולה גם לשנות ולהיטיב את או לשנות את המציאות לחיוב. תודה רבה.
אני מאוד מודה לחבר הכנסת פלסנר, ואני מזמין את יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת רותם.
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את אנשי הקיבוצים, אלה שבעצם מייצגים את הציונות האמיתית, את אותה ציונית שמדברת על התיישבות בארץ, על כיבוש הארץ, על ביסוסה של חברה ערכית. ונכון, לא שומעים מספיק את קולם בנושאים מסוימים ערכיים, ואני קורא לכם, חברי הקיבוצים, להביע עמדה כלפי הקפאת ההתיישבות של קיבוצים בגוש עציון, אותם קיבוצים שהושמדו במלחמת העצמאות, חזרו להתיישבות, ועכשיו מבקשת הממשלה להקפיא אותם. כן, זו ציונות. גם כאן מותר לכם להגיד משהו. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת רותם. אני מזמין את השר יוסי פלד לעלות לבמה ולהתייחס לדברי חברי הכנסת בנאומי בני דקה. אנחנו נגיע בדיוק בארבע וחצי לתחילת הדיון. אני לא הקפדתי בפעם על הדקה, גם משום כבוד הקיבוצים וגם משום שידעתי שיש לנו זמן רב, כי חברי הכנסת נחרו לבוא היום ואנחנו מסתדרים בצורה שהיא מתאימה לכולם. אדוני השר, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל האנשים שיושבים ביציעים, חברי הקיבוצים, אם נדמה לכם שאני נרגש, אתם צודקים. אני חושב שבדרך הכי טובה שהייתי יכול מבחינתי לסכם מן יום כזה מרשים, זה פשוט לשבת ולשמוע את הדברים ואת הדרך שחבר הכנסת אורון, ג'ומס כמו שכולם קוראים לו,
לא. ש... או חבר הכנסת אורון או ג'ומס, תחליט מה
שהוא. היושב ראש צודק, מה שהוא אמר.
אוקיי.
אז אני חושב לשמוע את הדברים שהוא אמר, זה בעצם בעיניי התמצית, גם הדרך שזה הוצג, נדמה לי שזה המסר הערכי היותר חזק שאני שמעתי לפחות היום. אני חושב שצריך להודות לחבר הכנסת אורון על כך. אני חושב ש... תראו, אני לא חושב זה יום שצריך לבוא אליכם בכלל בבקשות ובדרישות ותשמיעו את כולכם. נדמה לי זה היום שצריך להגיד לכם תודה רבה, לפני כל דבר אחר. ולפחות באופן אישי, אני כשהגעתי לפה ילד בן 9, בלי זהות, בלי עבר, לא ידעתי כלום. למזלי הטוב, גדלתי בקיבוץ, בקיבוץ נגבן, פה יש כמה נציגים, ראיתי את ענת מאור ואני צופר את וילן. היה לי את הזכות הגדולה, או את המזל הגדול לגדול בקיבוץ. ומאוד בקיצור, מה שחינכו אותי שם, שחוץ מהמילה אני, יש גם אנחנו. וחוץ מהמילה לקבל, ישנה גם המילה לתת. ואלה ערכים שאני מצא לא לזלזל בהם. לימדו אותי את ערך העבודה בקיבוץ, לימדו אותי את אהבת הארץ הזו, את אהבת ישראל, לימדו אותי שחברה חזקה יודעת להתחלק ויודעת לתמוך אחד בשני, לימדו אותי להיות בן אדם בקיבוץ, ועל כך אני מאוד מאוד מודה. אני מרשה לעצמי להגיד לכם, מעבר לכל המילים שנאמר לכם, ואני מסכים עם כולם, אני רוצה לדבר רק בשמי. אני לא אשפוט אם הצלחתי בחיי, והגעתי לפה באמת כילד פליט שואה, והגעתי לאן שהגעתי, לטוב ולרע, אני משאיר לאחרים לשפוט אם זה נעשה טוב או לא טוב. אני קובע חד משמעית, ואני משתדל את החוב הזה לא לשכוח אף פעם. אני מדבר על קיבוץ נגבה, ובעצם זה סמל לכל הקיבוצים. אם הגעתי משהו למשהו בחיי, זה קודם כל, לפני הכל, בזכות החינוך שקיבלתי בקיבוץ נגבה. תודה רבה לכם.
תודה רבה לשר, חבר הכנסת וילן, חבר הכנסת לשעבר וילן, ובטח לעתיד. אני רוצה לומר לך שמרגע זה יש כבר 4 חברי כנסת מנגבה. עד עכשיו היו 3. כן, תודה רבה. רבותיי, אנחנו נעבור לסדר היום, והוא כמובן ציון 100 שנות קיבוץ. אדוני המשנה לראש הממשלה, אדוני שר המשפטים, חברי חברי הכנסת, חברותי חברי הכנסת, יוזם האירוע, חבר הכנסת חיים, הלא הוא ג'ומס בפי רבים, אורון, שרים וחברי כנסת לשעבר, אהרון ידלין, עדנה סולודר, ענת מאור, אבו וילן, חגי מרום, נחמן רז וגרשון שפט, מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב ולוולשור, מזכיר הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל, הסופר נתן שחם, שהפליא בנאומו היום באודיטוריום, ראש המועצה האזורית בני שמעון, הגברת סיגל מורן, או החברה סיגל מורן, או המנהיגה סיגל מורן, ראשי מועצות אזוריות, ואחרונים יקרים, חברות וחברי התנועה הקיבוצית, מורותיי, גבירותיי, מוריי ורבותיי, אנחנו מציינים היום 100 שנה לייסודו של הקיבוץ בישראל. התנועה הקיבוצית והרעיון הקיבוצי הם סינרגיה, שלם הגדול מכל חלקיו. נדמה שאין ויכוח, לא בציבור ולא בבית הזה, על ערכם הסגולי, העולה בהרבה על חלקם המספרי באוכלוסיית המדינה, ועל תרומתם האדירה לבניין הארץ, לתרבותה ולשגשוגה שלא תסולה בפז. גם אם רק חלק קטן יחסית באוכלוסייה היה בשר מבשרה של התנועה, זכו הקיבוצים במרוצת השנים להערכה חוצת מחנות על היותם פורצי דרך, ראש חץ ציוני של עשייה, של בניין, של התיישבות ושל חקלאות. רעיון הקיבוץ בראשיתו היה מהפכני, נועז, חסר תקדים כמעט. הוא עורר עניין לא רק בארץ. שמעו יצא למרחוק והפך אטרקציה גם מעבר לים. השפעתו ארוכת השנים השתרעה על כל תחומי החיים, על החברה, על הכלכלה, על התרבות, וכן, על השיח הציבורי בישראל. באירוע החגיגי שקיימנו כאן היום, עמדתי על כך שהקיבוץ היה הרבה מעבר למבנה ארגוני לחיים משותפים. מאז ומתמיד היה בבואה למיטב וליופי שבישראליות המתחדשת. הערכים שעמדו בבסיסו היו מודל והשראה לרבים, שגם אם לא בחרו בצורת חיים שיתופית מובהקת, הוא הציב עבורם רף גבוה של מודעות חברתית ואלטרואיזם. נדמה כי את השטף המבורך של עשייה חברתית הפוקד אותנו בעשורים האחרונים בקצב הולך וגובר, את פעילותם האדירה של גופי המגזר השלישי, אלפי ארגונים ועמותות העוסקות יום-יום במפעלי חסד וסיוע לזולת, יש לייחס במידה רבה למודל שהציבו הקיבוצים בפני החברה הישראלית, שהשרישו באופן העמוק ביותר את הערכים עליהם נשענת חברת מופת. כך היו הקיבוצים גם מושא הערצה לעבודת כפיים, לקליטת עלייה ולהתנדבות ביחידות המובחרות. על אף ששינה את פניו במידה רבה, נותר הקיבוץ מקום איתן ומשמעותי. גם אחרי 100 שנים הוא הטביע חותם של ממש על פניה של החברה הישראלית. ולבסוף, אי אפשר שלא להזכיר כי רבים מטובי בניה של תנועה זו, כ-85 במספר, כפי שתיאר נאמנה הסרט שהוקרן באודיטוריום ויוקרן גם בערוץ 99, באירוע שנערך כאן היום בצהריים, שרתו נאמנה את הציבור כאן בכנסת ואת המרחב הפוליטי הציבורי, והטביעו חותם ניכר ומשמעותי. מכאן אנחנו מצטרפים למאחלים לחברים ולחברות באשר הם, מייסדי, חברי ויוצאי הקיבוצים, עוד שנים של הצלחה ושגשוג, גם באמצעותכם חברינו, חבר הכנסת חיים אורון וסגנית השר אורית נוקד, יוזמי האירוע היום בכנסת. אני מתכבד להזמין כראשון הדוברים את השר משנה לראש הממשלה בוגי יעלון על מנת שיישא דברים.
אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אורחים, ראשי חברות וחברי התנועה הקיבוצית, בבואי להעריך את מקומה של התנועה הקיבוצית בתולדות עמנו, את מקומה המכריע במהפך התודעתי העמוק של העם היהודי בעת החדשה, ראוי שנדע שהפרספקטיבה ההיסטורית קרובה מדי, התהליכים שחלקם הותנעו במעבדה האנושית והרוחנית של חבורות החלוצים שהתקבצו בקיבוצים עדיין בעיצומם. החברה הישראלית כולה, לכל פלגיה וקבוצותיה, נמצאת עדיין בתהליך התגבשות חדש ועמוק הנוגע בכל תחומי חיינו, הן מבחינה לאומית והן מבחינה רוחנית, דתית, תרבותית ואידיאולוגית. לפיכך הדברים הנאמרים במלאת 100 שנים לתנועה הקיבוצית אולי הם רק הערות שוליים לבחינה ההיסטורית המלאה שעדיין מחכה לתורה. אולי בעוד 100 או 200 שנה, כשישקיעו ידי היריבויות הפוליטיות, המאבקים האידיאולוגיים ומלחמות התרבות של המאה ה-20, נדע להעריך מה באמת אירע כאן, שעה שבראשית המאה ה-20 הגיעו לארץ ישראל חלוצים אידיאליסטים, פליטים מעטים מאוד מתנועת הגירה המונית של מיליוני יהודים שעזבו ברובם את מזרח אירופה ועברו לעולם החדש. המעטים הללו היו חדורי רוח חדשה, מבחינה מספרית הם היו מיעוט, אולם בתודעתם הם ראו עצמם אוונגרד, חיל חלוץ שאמור להנהיג את העם היהודי בדרך חדשה. והנה שיעור היסטורי רב ערך גם לימינו, על כוחה של אמונה בצדקת הדרך, ובמידה מסוימת גם כוחו של הייאוש הפורה. כי מה היו התנאים ההיסטוריים, הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים שאפפו את החלוצים הללו? הנה אנחנו עומדים 100 שנה אחריהם, עם תנאים משופרים לאין ארוך ממה שקיוו לו גם בחלומותיהם הוורודים ביותר, ולעומתם יש בינינו המתייחסים אל מציאות חיינו כאל דרך ללא מוצא. אבל חלוצי התנועה הקיבוצית ראו בתנאים ההיסטוריים הקשים אתגר שיש לפצחו, להתגבר עליו, כי אין דרך אחרת זולת השיבה הביתה, שיבת ציון שבשובה היינו כחולמים, והנה החלום מתגשם לנגד עינינו. לא לחינם אנו נוקטים בצירוף הלשוני תנועה קיבוצית. התנועה אינה רק עניין חברתי, אלא גם, או שמה בעיקר, תנועה נפשית. מאז שנקרא העברי הראשון, לך לך מארצך וממלדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, נקבעה הדינמיות הנפשית והרוחנית כרכיב יסוד של עמנו. ההליכה לארץ והתנועה לקראת הקמת חברה חדשה ומדינה יהודית היו אבן יסוד גם לחלוצי התנועה הקיבוצית. ואכן, קורות התנועה הקיבוצית בתולדות היישוב העברי טרם הקמת המדינה, והן לאחר הקמתה עד היום, הן פרק מפואר והירואי. חברי הקיבוצים נמצאו בכל מקום שהיישוב העברי המתגבש נזקק להם, בהתיישבות, בחינוך, בעלייה ובהפלה, בקליטה, בשליחות היישוב לגולה, בתחומי הביטחון, בכלכלה, בעיקר בחקלאות ותעשייה ובתרבות. תחום ההתיישבות הוא אחת התרומות המכריעות של התנועה הקיבוצית לציונות. בניגוד למגמה השלטת של רוב היישוב היהודי באותה עת להתרכז בערים ובעיקר במרכז הארץ, הגשימה התנועה הקיבוצית עוד בראשיתה את המדיניות הציונית של קביעת גבולות המדינה על ידי התיישבות חקלאית בפריפריה זמן רב לפני שקמה המדינה וקבעה לה את הדבר כיעד ממלכתי. הקיבוצים הוקמו באופן עקרוני באזורי ספר מתוך כוונה להופכם לאזורים שוקקי חיים. גאולת הקרקע הייתה דרך חיים בתנועה הקיבוצית, ומבצע חומה ומגדל הוא פרק אחד מתוך מסכת שלמה שעיקרה היה מאבק על אדמת המולדת, מאבק של אותם עדיין. תחום נוסף אחד מני רבים הוא תרומתה האדירה של התנועה הקיבוצית לביטחון ישראל. בתחום זה הוצבו אמות מידה של מסירות נפש למען הכלל, נשיאה בעול האחריות לגורל האומה, ללא חשבונות פרטיים ונכונות להקרבה של בני התנועה. במלחמת השחרור ועוד קודם לכן בלמו חברי הקיבוצים באזורי הספר את צבא האויב בגופה ממש. כולנו למדנו על הקרב ההירואי של קיבוץ יד מרדכי, שאנשיו בלמו את הפולש המצרי למשך 5 יממות חיוניות, כשלא יכלו עוד נכתב ביומן הקרב של הקיבוץ המשפט החשוב, אדמת יד מרדכי ערבויה דם יקירנו, עוד נשוב ונגלך, נשוב לאחיותך ולהפריחך. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע ונוטפים תללי נעורים עבריים, כך מתאר אלתרמן את הלוחמים הצעירים, העונים לאומה השואלת מי אתם. אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. לתנועה הקיבוצית חלק נכבד במגש הזה. ואכן, משך שנות דור, נשאו חברי הקיבוצים בנטל הביטחון, עמדו בחזיתות השונות לאורך הגבולות, מול הפגזות וצליפות הסורים, בגבול הלבנון, מול הטרור הפלסטיני בעמק בית-שאן ובקעת הירדן ובערבה, והיום בעוטף-עזה ועוד. בני התנועה הקיבוצית היו משך שנים חוד החנית של הפיקוד הצבאי, ועד היום אחוזי הגיוס ליחידות הקרביות גבוהים בקרב בני התנועה, הרבה מעבר לשיעור באוכלוסייה. וכך גם לצערנו אחוז החללים שנפלו על תקומת עמנו בארצו. בצד ההישגים יוצאי הדופן אי אפשר להתעלם מהמשבר שפקד את התנועה הקיבוצית בעשורים האחרונים. לטעמי אפשר לציין 3 ציוני דרך שקבעו את אופי המשבר. משבר המניות בשנות ה-80 היה מבחינה סמלית הרגע שבו נכנעה התנועה הקיבוצית לאופורטוניזם הכלכלי. ההתפתות הכואבת למה שנראה כעשיית כסף קל אל מול האתוס הקיבוצי הוותיק שביקש להתרחק מעסקי אוויר גלותיים ובחר בעבודה קשה, במסורת חכמינו יגעת ומצאת, תאמין. הנקודה השנייה היא, ככל הנראה, היא היכולת להתאים את חיי הקיבוץ לשינויים העולמיים, הכפייה על השמרים בכל הקשור לרעיון הקיבוצי היפה, שדיבר על שיתוף ושוויון בתוך עולם מתרחב של שוק חופשי המקדש את ההון הפרטי. האידיאל הקיבוצי נתפס כלא רלוונטי אל מול השינויים הללו, והתנועה הקיבוצית נערכה להתמודד איתם והגיבה באיחור טרגי. הגורם השלישי למשבר הוא לדעתי הבחירה של חלקים ניכרים בתנועה הקיבוצית בדרך פוליטית-מדינית שהכזיבה, וההתכחשות לאידיאלים שהנחו את הקיבוץ שנות דור. בחלק מהדברים שציינתי ביצעה התנועה התאמות לנוכח השינויים בארץ ובעולם. ההתמודדות היא תהליך שהתנועה הקיבוצית כגוף דינמי נמצאת בעיצומו. כך למשל, אחד השינויים החיוביים הוא הבחירה של תנועות הנוער להתרכז היום בנושאים חברתיים, נושא בו התנועה הקיבוצית תרמה לשיח ערכי של צדק חברתי בישראל ובהגשמת משימות חברתיות חשובות. אני מאמין שנכון לתנועה הקיבוצית עתיד רווי משימות חדשות, והדבר תלוי כמובן בשינויים שהתחוללו בה ביחס לאתגרי ההווה והעתיד. ואסיים בנימה אישית. גדלתי בקריית חיים ונחשפתי לערכים ולאידיאלים של התנועה הקיבוצית כחניך ומדריך בתנועת הנוער העובד והלומד. מתוך הזדהות עם רעיונות ההגשמה בדרך ההתיישבות והחיים בחברה שוויונית ומוסרית, הצטרפתי מתוך בחירה לקיבוץ. לשמחתי, הקיבוץ אפשר לי לממש את השליחות הזאת, להשתתף בהקמת קיבוץ גורפית שבערבה ולהקים שם את ביתי. החיים בערבה דרשו הקרבה, אך העניקו לי ולחבריי עולם ומלואו. הידיעה שאנו משתתפים בהגשמת החזון הציוני של יישוב הארץ בכלל והנגב בפרט הביאה ומביאה לי ולחבריי סיפוק עצום. רוח ההתנדבות והתרומה הקיבוצית הייתה גם ביסוד הנכונות שלי לחזור לצבא ולעשות את מירב חיי הבוגרים כחייל בשירות המדינה. לשמחתי, הקיבוץ אפשר לי לממש את השליחות הזאת. למרות שהשירות הצבאי לא אפשר לי לחיות חיי קיבוץ מלאים, וכך גם פעילותי הציבורית בשנים האחרונות, ראיתי את עצמי ורואה עצמי היום כחבר הקיבוץ. שם ביתי, משם באתי ולשם אני הולך. 100 שנים לתנועה הקיבוצית הן זמן מועט במונחים היסטוריים של העם היהודי, אבל לנצח מבחינת תרומתה המכריעה של הקיבוצים לחיינו המתחדשים כאן בארץ חמדת אבות. אין לי ספק, ההיסטוריה תשפוט לחיוב את התנועה הקיבוצית ואת תרומתה לשיבת ציון של תקופתנו, ועל כך זו הזדמנות נוספת בשם ממשלת ישראל להגיד לתנועה הקיבוצית תודה. התשתית הערכית של התנועה היא בסיס לתרומה ולהישגים גם בעתיד, ללקיחת אחריות על משימות לאומיות נוספות, ואני בטוח שהתנועה תמצא הדרך לממש זאת. עלה והגשם.
תודה למשנה לראש הממשלה, חבר הכנסת משה בוגי יעלון. אני מזמין את חבר הכנסת פלסנר, ולאחריו את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חברי חברי הכנסת, אורחים יקרים, אנחנו מציינים היום 100 שנות קיבוץ, 100 שנות חלוציות והתיישבות, 100 שנות הגנה, שירות והקרבה, 100 שנות יצירה, עבודה ותעשייה, 100 שנות הובלה ולקיחת אחריות, 100 שנות קליטת עלייה ויישוב הפריפריה, 100 שנים של סולידריות יהודית, 100 שנים של קביעת גבולות הארץ, 100 שנים, הייתי אומר, של שירות בתור האוונגרד בראש המחנה. אדוני היושב-ראש, ברמה האישית, הקשר שלי עם התנועה הקיבוצית התחיל עוד כנער שגדל פה במושב בהרי ירושלים, ולמדנו ביחד בבית ספר כאן באזור הרי ירושלים עם חבר'ה מקריית ענבים, ממעלה החמישה, מרמת רחל. אני זוכר שכולנו רצינו להידמות לקיבוצניקים, כולנו ראינו בהם הישראלים הערכיים, האמיתיים, הקרביים, הספורטאים, ואני חושב שזה סימל בינינו הרבה ממה שהיום אנחנו קוראים או אוהבים לקרוא, לכנות, ישראל היפה, ישראל היוצרת, ובלי, אני חושב שזה היה במובנים של ילד בבית ספר יסודי, בלי שידענו לקרוא לכך ערכים או במילים גדולות, פשוט את ההרגשה אני זוכר. וכמובן המפגש השני, כשהגעתי לסיירת מטכ"ל כלוחם צעיר, מעוז של מושבניקים וקיבוצניקים, שאנחנו העירוניים, היינו שם איזה מין תוספת ככה, שולית, שהרשו לנו להיכנס למעוז הזה שנוצר אי שם בשנות ה-50 או ה-60, מעוז של הקרבה, פרקטיות, נחישות, לחימה, והתירו לנו לקחת חלק במפעל הזה. היחידה לפחות באותם שנים נראתה כמו קיבוץ קטן, ובאמת אני חושב שזו דוגמה, וכמובן שזו רק החוויה האישית שלי, הסטטיסטיקות שאותי תמיד מאוד מרשימות, ואני חושב שהן גם נכונות, שבערך 40% מהקצינים הלוחמים בזמן מלחמת יום הכיפורים היו בני קיבוצים. אלה סטטיסטיקות שאומרות שכנראה החוויה שאני עברתי כשהגעתי לסיירת היא לא חוויה ייחודית, אלא היא באמת חוויה שסימלה את החוויה הישראלית של קבוצה שלקחה על עצמה את ההובלה, קבוצה שהמציאה בהרבה מובנים, הוא לקחה תפקיד מרכזי בלהמציא מה זה הגנה ומה זה שירות ואיך אנחנו צריכים לממש את העקרונות הללו בצורה, באופן מוסרי ובאופן שבאמת אחר כך גם יירתמו אליו רבים אחרים בחברה הישראלית. חברים, אני חושב שרק הדוגמאות האלה או הערכים שציינתי ממחישים עד כמה קשה להפריז בחשיבות של התנועה הקיבוצית לבניין הארץ. הקיבוצים היו אחד מעמודי התווך כמובן של ההתיישבות, של ההגנה על מדינת ישראל ושל עיצוב דמותנו כחברה צודקת ושוויונית. באתוס היהודי יש הרבה מאוד דגש על העניין של הסולידריות, של הרווחה, ואני חושב שמה שידענו לקיים כקהילות בודדות בגולה, ידעו הקיבוצים להביא לכאן ולהמציא מודל חדש שיהיה רלוונטי גם לחברה הישראלית. אני חושב שיש מעט מאוד דוגמאות לכך שרעיון נאצל, רעיון חברתי, רעיון פילוסופי, הופך למציאות בלי איזשהו קרב עקוב מדם בדרך, ובאמת במובן הזה היינו מודל והיינו דוגמה שמדברים עליה ולומדים אותה, וכל המתנדבים שפקדו אותנו, את מדינת ישראל ואת הקיבוצים, ואחר כך שימשו כשגרירים שלנו בהרבה מאוד נושאים, הם תגובה או עדות לכך. אני חושב שיכול להיות שבגלל שהקיבוצים לקחו על עצמם כזאת עמדת הובלה, ובהרבה מובנים כל כך הצליחו, אז באיזושהי תקופה, אני חושב אולי להגיד אולי בשנות ה-70 או משהו, לפחות בסקטורים מסוימים זה גם הפך להיות בונטון לנגח את הקיבוצים. אני חושב שלבקר מאוד קל, מי כמונו, אנשי ציבור שנמצאים כאן יודעים לעשות את זה, אבל לעשות וליצור מפעלים ולהצליח זה כבר הרבה יותר קשה, והקיבוצניקים הם בין המעטים שבאמת הצליחו, עשו למען הכלל, לא רק למען עצמם, למען החלש, למען מדינת ישראל. ובעקבות השינויים, או הקיבוץ הרי השתנה ב-20 השנה האחרונות, ונאלץ בהרבה מובנים להמציא את עצמו מחדש. הקיבוץ השתנה, אבל המחויבות נותרה. אני חושב שהקיבוצים בהרבה מובנים הצליחו להמציא את עצמם מחדש, לעבור מכלכלה שמבוססת בעיקר על חקלאות, לכלכלה שמבוססת על תעשייה מתקדמת. ואנחנו רואים את העדות לשינוי המוצלח הזה בגידול דמוגרפי בשנים האחרונות. אבל המחויבות נותרה, ועוד פעם, אני לא רוצה כל הזמן לחזור רק לעניין הצבאי, אבל רק הנתון שפורסם, אני חושב, לפני שבועיים בדיון בוועדת החוץ והביטחון, 58% מבוגרי הקיבוצים והמושבים, קיבלנו את הנתון הזה ביחד, משרתים בקרבי, לעומת 38% שזה הממוצע הכללי לאוכלוסייה, ו-31% לאוכלוסיית תל אביב. אז כל אלה שמדברים, אוקיי, זה נחלת העבר, חברים, המחויבות הקיבוצית קיימת, שרירה, בעקבות השינוי אנחנו גם רואים התלהבות מחודשת, אנחנו רואים התפתחות, ואנחנו רק צריכים לדאוג, וזו אחריות לא רק של הקיבוצים, אלא גם שלנו, שמי שמשלם את מחיר השינוי, אם זה המייסדים, אלה שכבר הגיעו לגיל פנסיה וכבר לא יכולים לעבוד, שהם לא ייפגעו מהתהליכים הללו. זה לא אחריות רק של הקיבוצים, זו אחריות רק שלנו. ולסיום, אדוני היושב-ראש, 100 שנות קיבוץ מזמנות פרק מופלא בחברה הישראלית. ואני חושב, כמי שאינו חבר קיבוץ, יש לי את הזכות לעמוד מהצד ולהודות לאנשים המופלאים, להוריהם, לדור המייסדים שחלקם כבר אינו איתנו. אני חושב שכולנו צריכים להודות לתנועה המיישבת והמופלאה שחוגגת 100 שנים להיווסדה, ולאחל לכולכם ולכולנו עוד 100 שנים מוצלחות כאלה. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. אני מזמין את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ולאחריה יעלה חבר הכנסת יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברים, חברי התנועה הקיבוצית, מעבר להשקפות עולם ולמחלוקות פוליטיות, חרף מלחמת המעמדות שידענו והפערים החברתיים שמנת חלקנו גם היום, אין חולק על תרומתה ההיסטורית של התנועה הקיבוצית בגאולת הארץ, בפיתוחה ובביטחונה. בתודעת כולנו היה הקיבוץ לאבן הפינה בתבנית נוף ארצנו, עליה קם המפעל הלאומי הגדול בתולדות עמנו. מפעל ההתיישבות הגדול הגשים הלכה למעשה שאיפה בת דורות. היישובים שקמו לאורכה ולרוחבה של הארץ, עתידים היו להיות אבני דרך למדינה שבדרך. באמונתם ובמסורתם רשמו החלוצים המגשימים פרק הירואי בדברי עמנו וסללו את הדרך לשיבת ציון. בבואנו לציין כאן בכנסת 100 שנים לתנועה הקיבוצית, אנו רוצים להביע את הוקרתנו לדור המייסדים וממשיכיהם על תרומתם הכבירה בכיבוש הארץ, ביישובה וביטחונה. זאת לנו גם הזדמנות וגם החובה להזכיר לדור שלנו את האידיאלים, האמונה והנחישות שפיימו בלבותיהם של אותם צעירים ומבוגרים, גברים ונשים שביזע ובעמל יצרו יש מאין. אדוני היושב-ראש, לאחר הקמת המדינה ובחלוף השנים השתנו הנסיבות. החברה והמשק ניצבו בפני מבחנים ואתגרים חדשים. המשברים הכלכליים והחברתיים שפקדו אותנו לא פסחו גם על הקיבוצים, שאף הם עברו טלטלה עזה. וזאת נוסף לוויכוח הפנימי הקשה שניטש בינם לבין עצמם, על שאלת העבודה הסחירה, המשבר הכלכלי ועמו הגירעונות והחובות העצומים, הניכור והמתח שהתפתח בינם לבין תושבי ערי הפיתוח, עזיבתם של צעירים והכורח לעבור תהליך הפרטה. כל אלה פגעו בדימוי של הקיבוץ, וניכרים היו סימני שאלה על עתידו כמסגרת וכיחידה חברתית ערכית. לזכותה של התנועה הקיבוצית ולחברי הקיבוץ, חובה לציין את ההתמודדות האמיצה עם המצב החדש שנוצר. הם השכילו להפיק את הלקחים שהתחייבו ולנסות לסלול דרך גם אל בותיהם של שכניהם, תושבי עיירות הפיתוח. אדוני היושב-ראש, בעומדי כאן, על במה נכבדה זו, אני נזכרת בימי ילדותי בבית שאן. בילדים איתם אני גדלתי, בשמחות הקטנות ובחלומות הגדולים שטיפחנו כמפלט מן המצוקה הכלכלית והחברתית ממנה סבלו תושבי העיירה. אני זוכרת את האנשים, את עיניהם הכבויות של ההורים שלא יכלו להעניק לילדיהם את המינימום. כן, אני זוכרת אותם. הם היו אנשים טובים, תמימים ומאמינים. כל מבוקשם היה להתקיים בכבוד. לא הבנתי אז למה הם מראי נפש, למה הם עצובים, למה הם מפגינים. אבל עד עם השנים הבנתי, וראיתי עד כמה בטלה, לא מרצון, כן? יכולה לשנות אנשים, לפגוע בביטחונם האישי ובדימויים עצמיים, ולהרוס אפילו תאים משפחתיים. רק מי שחווה את המציאות הזו, את המחנק החברתי הזה, מסוגל להבין את תחושותיהם ואת מה שחשו כלפי הסובבים אותם, אלה שכן יכלו לתת לילדיהם את הבסיס הסוציאלי הראשוני. אפשר להבין אולי במעט מדוע הביטו בזעם, לפעמים אף בקנאה ואף בסלידה. כן, אדוני היושב-ראש, אני זוכרת. אבל מצד שני, אני חיה היום בתקופה בה מתחוללות תמורות ברוכות, וזאת הודות למאמץ משני הצדדים. מי היה מאמין ביכולתם של אותם אנשים שחוו את המשבר הקשה והכואב לחולל היום שינויים מרחיקי לכת אלה? מי היה מאמין כי ילדי הקיבוצים לומדים היום יחד עם חבריהם בבית ספר בבית שאן? מי היה מאמין שאותו דבר קורה גם הפוך? ילדים מבית שאן לומדים עם ילדים בקיבוץ, למשל במסילות, איפה שאני גרה. זוגות צעירים מעיירות הפיתוח עוברים להתגורר בקיבוצים. בני נוער מקיבוצים ומעיירות פיתוח שותפים במסגרות ספורטיביות. הם גם יוצאים יחד למשלחות מטעם המדינה להסברת ענייננו. ואני, ילידת בית שאן, ביתו של דוד לוי, מתגוררת בקיבוץ. אמנם לא כחברת קיבוץ, אך אני מגדלת את ילדיי עם חבריהם בקיבוץ. אולי זאת היא הבשורה לנו המצפים, בשורה שהיא יותר מכל ביטוי למאחד אותנו כחברה וכעם השב לארצו. היו ברוכים ביום חגכם, שזהו גם יום חגנו. אמן.
כן, אם היה מותר למחוא כפיים. היינו מוחאים כפיים. חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, ולאחריו חברנו חבר הכנסת חנא סוייד.
אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, חברי הכנסת, חברי וחברות הקיבוצים, אני מברך את סגנית השר אורית נוקד ואת חבר הכנסת חיים אורון על האירוע שבסיוע של יושב-ראש הכנסת אתם עשיתם היום. אני מבקש לומר, לא מכבר ביקש ממני חבר הכנסת חיים אורון ג'ומס, שעומד להיות יום בכנסת 100 שנה לקיבוץ, והוא מבקש שאני אדבר. ואני על המקום אמרתי לו שלא בא בחשבון, אני קודם כל עירוני, תל אביבי, אבל חרדי על הקיבוץ? ואמרתי לו לא, אבל מיד התעשתתי ואמרתי כן. א', בגלל שאי אפשר לסרב לג'ומס, וב', שאני חושב שראוי גם שאני אדבר. ואני רוצה לומר לכם שיש בכנסת גם דברים יפים שלא רואים אותם בתקשורת, על שיתופי פעולה גם כאשר יש מחלוקות קשות בהשקפות עולם. אני לא אשכח את נאומו של ג'ומס, נאום מאוד מרגש שהיה באירוע הספד לחבר הכנסת הרב אברהם רביץ זיכרונו לברכה. יש דברים יפים בכנסת של שיתופי פעולה. הקיבוץ ובני הקיבוצים אינם עשויים מאור אחד ומקשה אחת. יש קיבוצים ששייכים לתנועת העבודה, לשומר הצעיר, אבל יש גם את הקיבוץ הדתי, ויש גם קיבוצים חרדיים שהיו. אבל אני רוצה לדבר על הקיבוצניק הקלאסי, כפי שאני מכיר אותו כתל אביבי וכחרדי. הקיבוצניק הקלאסי הוא אדם חילוני, הוא איננו אדם דתי, ויש פער גדול והשקפת עולם קשה ביני או בין מה שאני מייצג לבינו. אבל אני חייב לומר, אני מעדיף בעידן שאנחנו מצויים את הקיבוצניק החילוני, עם השקפת עולם, עם דרך, עם ערכים, שאני יכול לשבת איתו, אני מדבר על הקיבוץ, הרב מוזס. אני מעדיף...
החרדים היחידים מלבד החרדים שקיימים במדינה הם הקיבוצניקים.
אני מעדיף, אדוני היושב-ראש, אני מעדיף את הקיבוצניק עם השקפת העולם, עם הערכים, בעידן של עולם עתירני, חומרני, נטול ערכים, עם השקפת עולם שהכל הוא פופוליסטי, רדוד, מבלי להיכנס לפרטים, לשבת ולדון עם אנשים שיש להם השקפת עולם ברורה, לשבת ולדון על אידיאולוגיה, להעביר דעות, לנסות לשכנע אחד את השני, ולדבר על הדברים האלה, מאשר אתה קם בבוקר ואתה שומע דברים שאתה מתגלגל מצחוק, אתה רואה בעיתונים רדידות, אתה רואה חוסר רצינות, בכל מה שקשור לחיי המדינה, בכל מה שקשור לחיי הציבור בארץ, ובכל מה שקשור למה שקורה בעולם. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, אני מופיע הרבה בבתי ספר תיכוניים שאינם דתיים. רמת החינוך בארץ איננה רמה גבוהה. לא רוצה להגיד מעבר לזה, אבל המשמעת היא לא בדיוק המשמעת שאני מורגל לה. ואני הופעתי לא מכבר בבית ספר צפית, במועצה האזורית יואב, שלומדים שם בבית הספר התיכון 700 תלמידים, שעיקרה מבני הקיבוצים מהסביבה. אגב, נכדו של ג'ומס לומד בבית הספר. אני באתי להרצות, ואני הייתי רגיל, אני בא לבית ספר חילוני, אז עד שהמורה תשתלט על התלמידים, ועד שזה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני אומר לכם, חברי הכנסת, היה אירוע מבחינתי לא קל, עם שאלות קשות ונוקבות, אבל אירוע עם סדר, עם משמעת. ראית ילדים, בחורים בעצם, בחורים ובחורות, ברמה, חשבתי שאני בא לבית ספר חרדי, מבחינת המשמעת. באמת, והיה לי לא קל. היה לי לא קל, היה שאלות קשות ושאלות נוקבות, ואני אומר לכם, אני יצאתי ואני אמרתי לעוזר שלי שחזרנו חזרה מהמועצה האזורית יואב, הרושם שהתלמידים עשו עליי היה רושם בל יימחה. באמת, חינוך לערכים, אני חולק על הערכים האלה, על חלקם. עכשיו אני רוצה לומר לכם, אמר פה יושב ראש הכנסת, היו בכנסת 85 בני קיבוצים. אני יכול לומר לכם בוודאות, חברי הכנסת החרדים לדורותיהם, היה שיתוף פעולה יותר מאשר עם הממוצע הרגיל בכנסת, בנושאים החברתיים של חברי הכנסת החרדים עם חברי הכנסת וחברות הכנסת בני הקיבוצים, בנושאים הכלכליים, החברתיים, נושאים רבים, עד שהיה מגיע דת ומדינה, בסדר, אז גם אז הוויכוח היה תרבותי, לא איזו התלהמות ודיון, אבל נושאים משותפים רבים של בני הקיבוצים ששירתו בכנסת לבין חברי הכנסת החרדים לדורותם. אני יכול לסיים בבדיחה, אדוני היושב-ראש, או זה לא מתאים? אז אני אגיד לכם, יש את...
בקיבוץ גם צחקו.
לא, הבעיה, בקיבוצים יש קצת נאיביות כזאת, שאני מאוד מעריך אותה, אבל קצת נאיביות שאצל העירוניים יש יותר. אני, בהרצאה שלי בבית ספר צפית, שאלו אותי על הליבה, ואני רציתי, היה מתח, אז רציתי להוריד את המתח, אז סיפרתי בדיחה. אמרתי שהיה תלמיד בתלמוד תורה בבני ברק, שאחר הצהריים הרבה שלו לימד אותו חשבון, אז הוא שאל אותו שאלה, כך סיפרתי להם, אז הוא שאל אותו שאלה, אני לוויתי מאבא שלך 100 דולר והוא החזיר לי 20, כמה הוא נשאר חייב? אז התלמיד חושב, אומר 30 דולר. אז אומר לו הרבה, אתה לא, זה לא התשובה, אז הוא חושב, 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 הוא אומר לו 35 דולר. אומר לו הרבה, מוישלה, אתה לא יודע חשבון. אז אומר, כך סיפרתי להם, אז אומר לו התלמיד, אומר, רבי, אולי אני לא יודע חשבון, אבל אתה לא מכיר את אבא שלי. סיפרתי את זה בבית ספר צפית. אחרי 5 דקות אני שומע רעש, אני מסתכל, אז אומר לי הרכז החברתי שם, זה הבחורה שם בפינה נפלה מהכיסא, אחרי 5 דקות היא הבינה את הבדיחה. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. אני מזמיר את חבר הכנסת חנה סוויד, ולאחריו את חבר הכנסת זבולון אורלב, רב הפעלים. רב הפעלים ורב התוארים.
אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, חברות וחברים מהתנועה הקיבוצית שהגיעו היום במיוחד לציון היום המיוחד הזה, אני גם חייב להגיד שאני מיד נעניתי לפנייה של חברי ג'ומס להשתתף באירוע הזה, למרות שאני תיאורטית, למעשה, אני בחג עם חבריי, אבל יחד עם זה ולאור חשיבות העניין ולאור כך שאני התחייבתי כשלא ידעתי בדיוק שזה יום חג, אני משתתף בדיון הזה, אבל גם בשמחה רבה. והאמת היא שעבור חבר כנסת ערבי, אמנם חילוני, סוציאל דמוקרט, זה מעניין מאוד לדבר על התנועה הקיבוצית ועל המפעל הקיבוצי במשך 100 שנים. ואני רוצה לציין בראשית דברי שכל מה שאני אומר כאן זה מהתרשמות כללית על הקיבוצים, על התנועה הקיבוצית, תוך קצת הבנה של ההבדלים בין איחוד לבין מאוחד לבין שומר צעיר לבין קיבוץ דתי, אבל הכל בנוי על התרשמות כללית מרחוק, לא הייתה לי התנסות אישית בחיים בקיבוץ, קצת התחככתי עם חברי קיבוצים באיזשהו שלב מסוים בפעילות המקצועית שלי, ואני מתכוון גם כאן להיכנס לפולמוסים גדולים בעניין הזה. אני דווקא רוצה לתת את הפן החגיגתי של האירוע הזה. ואני אתחיל ואני אגיד שלפני לדעתי, אידיאולוגיית העבר של הקיבוצים, מינוס האתוס הציוני, שאני כמובן לא יכול להיות חלק ממנו, אבל האידיאולוגיה של העבר של הקיבוצים היא העתיד של כולנו כאזרחים במדינת ישראל, ככה אני מאמין, פלוס של העם הפלסטיני. אני בונה את המשוואה הזו על מנת להדגיש שבלי שלום אין תקומה ואין עתיד, לא למפעל הציוני ולא לשום מגזר במזרח התיכון בכלל. אבל האידיאולוגיה של הקיבוצים, כפי שאני מבין אותה, כפי שהבנתי אותה, שוויון וצדק חברתי, לדעתי, היא אבן יסוד להתפתחות של העולם בכלל, של מדינת ישראל ושל האזור שאנחנו חיים בו. ערכים של שוויון, של צדק חברתי, של סוציאליזם, שבעצם נותן לכל אדם במידת האפשר לפי צרכיו ודורש מכל אדם לפי היכולות שלו. אני חושב שזו נוסחה אומנם אידיאלית, אבל חשוב מאוד תמיד כל הזמן לחתור לקיום המשוואה הזו. אני יודע שהאידיאולוגיה שהייתה היא צריכה איזושהי רוויזיה ברוח הזמנים המודרניים, אבל תמיד, תמיד, לדעתי ולאמונתי, צריך לשאוף לרמה ולהישגים בתחום של צדק חברתי, במיוחד שאנחנו מדברים היום על חברה שסועה, לפחות מבחינה חברתית וכלכלית, שלא לדבר על פוליטית, אבל חברה שבה ההבדלים, שהפערים בין עשירים לבין עניים הולכים או מתרחבים, ויש לנו הרבה משפחות עובדות שעכשיו נחשבות למשפחות עניות. ערך העבודה שהתרשמותי שציין את הקיבוצים הוא ערך חשוב מאוד. פעם היו אומרים הטובים לטייס, היום אומרים הטובים לפיננסים, לעיסוקים שבאין בהם לעשות משהו, אלא איזשהם תרגלי מסחר כאלו, שכמו שקל מאוד לבנות אותם ולהשיג אותם, קל מאוד במחי יד גם להפסיד את כולם. רק לפני שנה העולם הפסיד איזה 50 טריליון דולר במפולת הכלכלית. למה? כי רוב מה שהפסיד העולם בעצם היה כתוצאה מתרגילים פיננסיים כאלו ואחרים, ונשאר ערך העבודה, ערך מה שאתה עושה למעשה באדמה, בתעשייה, שהוא סוסטיינבילי והוא בר קיימא. אני רוצה לציין גם אולי הזקנים המבוגרים בתנועה הקיבוצית, זוכרים גם את התקופה שבה משכילים ערבים בשנות ה-50 וה-60 המוקדמות מצאו מחסה דווקא בקיבוצים, במיוחד של השומר הצעיר, איפה שמצאו אפשרות לבטא את עצמם. אני מזכיר כאן את המשוררים כמו רשיד חסן, אני חושב שגם מחמוד דרוויש וסמיח אל-קאסם עברו גם דרך הקיבוצים, שהקיבוץ בעצם נתן להם מין מטריה שיבטאו ושיכתבו שירה ופרוזה. אני חייב גם, בנוסף לעוד דברים חיוביים שאני יכול להגיד, גם להתייחס לדברים שבמחלוקת, ובקצרה. אני לפני 15 שנה שמעתי איזשהו חידון, מה הקיבוץ הגבוה ביותר בעולם. חשבתי איזה קיבוץ בגליל העליון, מתברר בסוף שיש איזה קיבוץ ברמת הגולן, איזה התנחלות. אמרתי, מה? קיבוצים? התנחלויות? לא יכול להיות. כי אני מכיר את התנועה הקיבוצית כתנועה שהיא שוחרת שלום, על פי כמובן, על פי גבולות 67. ואני חשבתי לעצמי שהתרומה שהתנועה הקיבוצית נתנה לתת לגיטימציה להתנחלויות היא הרבה יותר גדולה מהניסיון שלה לקפוץ מהעגלה ולהגיד יישובים לא יהוו מחסום בפני שלום. נכון, זו אמירה חשובה מאוד, אבל היא כבר לא קריטית באותה מידה שבניית התנחלויות בשטחים הכבושים נתנה ללגיטימציה לבניית ההתנחלויות. אני רוצה בקצרה גם להזכיר את העניין של האדמות. הקיבוצים הם עתירי אדמות, 4 מיליון, 5 מיליון אדמות, שברובם הם אדמות של יישובים ערביים, שחלק מהתושבים שלהם עדיין נמצאים כאן והם אזרחים מדינת ישראל, והם אפילו מצביעים לכנסת. אזרחים מלאים, אבל הקיבוצים יושבים על אותן אדמות. ואני רוצה באופן ספציפי, אני לא אומר כמובן בצורה גורפת, אלא אני רוצה לנקוט בשתי דוגמאות קצרות. אני ביקרתי בכפר אקרף בצפון, שבעצם תושביו הורחיקו ממנו, ויש החלטת בג"ץ בעניין הזה, וראיתי במו עיניי איך שהפרות של אחד הקיבוצים מלכלכות בבית קברות של הכפר אקרף. אני לא יכולתי להבין את הדבר הזה, ואני עדיין לא יכול להבין את הדבר הזה, שבא מתנועה שהיא תנועה, כפי שאמרתי, מתקדמת, פתוחה, סוציאליסטית. אני לא יכולתי להבין את העניין הזה, והדילמה הזו, הקונפליקט הזה, עדיין קיים. ואני גם מסתכל על שכונת צפאפרי בנצרת, כשהיא במרחק מאות מטרים מאדמותיה בקיבוץ ציפורי, ושם אנשים גרים כמו סרדינים בצפיפות גבוהה באחת השכונות של נצרת, כאשר האדמות של ציפורי, האדמות שלהם, הן פתוחות ומאפשרות בנייה ומאפשרות התרחבות של העיר ומתן פתרון דיור הולם לאותה אוכלוסייה שהוגלתה מציפורי. ונקודה אחרונה שאני רוצה להזכיר כאן, לאחרונה עלה כאן בכנסת חוק או הצעת חוק בעניין ועדות קבלה.
הערותיך הם הערותיך כמובן, אבל ציפורי, אני לא בטוח שהוא קיבוץ.
אני חושב שכן. מושב. אוקיי, בסדר. סליחה.
לא, אני לא, זאת אומרת, אני לא, הרי אנחנו בכנסת וכל אחד אומר את דעתו, ואתם שמעתם את, זה ויכוח שיש לי איתם, כאשר אני מסביר להם את העמדות ה... בוודאי, אבל בעניין של הדיוק, אז אני נדמה לי שציפורי לא קיבוץ.
כפי שהתחלתי להגיד לאחרונה, עלה כאן חוק ועדות קבלה, שבעצם מאפשר לוועדה שמוקמת באופן שרירותי, אומנם על פי חוק, לעשות ניפוי לאנשים שמעוניינים, שרוצים, שמבקשים לגור ביישובים קהילתיים, כאשר כלול בתוך זה הרחבות קהילתיות של קיבוצים. אני רוצה בקצרה להגיד שזה בושה וחרפה. לא יכול להיות שקיבוצים שהמוטו שלהם זה שיתוף, להיות חלק ממשחק שבסופו של דבר מביא להדרה. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר לי. בלוגיקה זה לא מסתדר לי בשום פנים ואופן. אנחנו מדברים על מועצות אזוריות שעל פי התפיסה הן נשלטות על ידי הקיבוצים. 80% משטח המדינה. המשמעות של הדבר הזה שלערבים, שלאזרחים ערבים, כמובן לא נאמר בצורה מפורשת ערבים. יש כל מיני שיטות ו... איזה עקיפות כאלו שבסופו של דבר אפשר להבין ולדעת שמדובר באזרחים הערבים, אבל תוך הסוואה מסוימת. אני לא יכול להבין איך הקיבוצים מוכנים לתת יד לעניין הזה. העניין הזה ידבוק בסופו של דבר בעיקר בקיבוצים, כי אף אחד לא יגיד זה מושבים ולא מושבים. זה מועצות אזוריות שלפי התפיסה זה הקיבוצים במדינת ישראל. ולכן אני קורא למנהיגות התנועה הקיבוצית לא לתת שום יד ושום עזרה ושום תמיכה להצעת החוק הזה, כי זה ידבוק בתנועה הקיבוצית. לסיום דבריי אני רוצה להגיד שלאחרונה אני קראתי שמבוגרים בקיבוצים יש להם בעיה עם הפנסיה שלהם. חלק ניכר מהמבוגרים בקיבוצים חייבים על פי ההתפתחויות שהיו לגור או לחיות עם פנסיה של 2,000-3,000 שקלים, למרות שמדובר באנשים שעבדו כל ימי חייהם. אני חושב שזה בעצם דבר מחפיר, וחשוב מאוד שכל האזרחים במדינת ישראל, כל המפלגות, כל הסיעות בכנסת יעבדו קשה וישתפו פעולה על מנת ש... הדבר הזה לא יקרה, אלא לאפשר לאותם אנשים ולאותם חברי קיבוצים שיחיו את חייהם ואת הפנסיה שלהם בכבוד. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת חנא סוויד. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב, לשעבר יושב ראש ועדת החינוך, לשעבר שר, היום יושב ראש ועדת שלום הילד, ועוד זכויותיו רבות. זה אנחנו נעביר אותך לקיבוץ. אני מוכרח לומר שרשימת הדוברים שחיים אורון הצליח לגייס היא ממש פסיפס נפלא, שהדיון היום ילמד ודאי עוד ב... כן.
בבית ברל.
בבית ברל וגם בישיבה של גפני, וגם בקיבוצים וגם בבית שאן וגם בכל מקום בארץ.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי, האורחים מתנועת הקיבוצים, מזכירי התנועות, ברוכים הבאים. ציון 100 שנים לתנועה הקיבוצית חותם פרק היסטורי חשוב ומשמעותי בתולדות העם היהודי והציונות בדורנו כאן בארץ ישראל. מדינת ישראל חווה תודה, הוקרה והערכה רבה לתנועה שתרמה אולי מכל תנועה מאורגנת אחרת לניצחון המאבק הציוני בתקומת מדינת ישראל, קיומה והנחלת הערכים הציוניים לחברה בישראל. בכוונתי לערכים הציוניים שקשורים בעצם המאבק על הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל, על יישוב הארץ, ובמידה רבה גם קביעת גבולותיה, על הקשר לאדמה, על פיתוח החקלאות, היחס לעבודה ולעמל, על ההתגייסות ומסירות הנפש לביטחון המדינה, על היותה חברת מופת באורח חיים של שיתוף וצדק חברתי, על פעילות בולטת בכל הקשור לקליטת עלייה וקיבוץ גלויות, על העמדת החינוך בראש, על גיבוש דפוסי תרבות ישראליים אופייניים לתקופתנו ועוד. אינני יודע לנתח מה קדם למה. האם החלשות התנועה הקיבוצית קדמה להתרופפות של ערכי הציונות בחברה הישראלית, או להפך. כך או כך, אני יודע שמדינת ישראל עדיין זקוקה מאוד לחברה הקיבוצית, לחברה ערכית, חברה מוסרית, חברה שרואה בראש ובראשונה את המטרות הלאומיות, את המטרות של הקיום הריבוני של העם היהודי כאן בארץ ישראל, על החברה המסורה לדמוקרטיה, על החברה המסורה למדיניות חברתית אחראית ומאוזנת. מעבר לכל האתגרים עמהם התמודדה התנועה הקיבוצית, בפני הקיבוץ הדתי עמד אתגר כפול. כאמור, הוא עמד להתמודד עם כל יתר הקשיים ולהשיג את כל המטרות והיעדים של כלל הקיבוצים, אבל יחד עם זאת ליצור יש מאין של קיבוץ דתי. קיבוץ שמקיים חיי תורה. תורה ועבודה. קיבוץ שמקיים אורח חיים תוך שמירת ההלכה וקיום מצוות, וקיום מצוות התלויות בארץ, לראשונה אחרי 2,000 שנות גלות, של שמיטה, של שביעית, של קיום הרפת בשבת, ועוד שורה ארוכה
של מצוות הנחוצות כדי לקיים ריבונות יהודית כאן בארץ ישראל, שעולה בקנה אחד עם התורה, עם ההלכה, עם המצוות ועם המורשת היהודית שלנו. ובחברה הציונית דתית בוודאי אפשר לומר שהקיבוץ הדתי היה מסוללי הדרך העיקריים של הציונות הדתית, שראשיה בעמקי תורתה וידיה ברגבי אדמתה, כפי שכתב הרב נריה זכר צדיק לברכה. וכך התנועה גם כיום. כבוגר בני עקיבא, אצלנו לא משתמשים במונח DNA, אצלנו משתמשים במילה BNA, בוגר בני עקיבא. אצלנו חלק מה-BNA שלנו זה לשאת את האידיאל הנשגב והמרומם של חיי קהילה עם ערבות הדתית, שוויון, מסירות, חלוציות והתגייסות לכל דבר שבקדושה למען העם, למען המדינה, למען התורה. לכן היה אך טבעי שלאחר מלחמת ששת הימים ראה קיבוץ כפר עציון מטרה חשובה על פי משנת הציונות הדתית לחזור למקומו ויחד עמו להקים עוד את קיבוצי ראש צורים ומגדל עוז בכפר עציון, המהווים סמל ומופת לרצון שלנו לאחז כאן בארץ. מוריי ורבותיי, ציון 100 שנים איננו חס וחלילה מסיבת סיום. זוהי מסיבת יום הולדת, מסיבת המשך, ציון שאמור לתת כוח והשראה. קבלו את התודה, ההוקרה והערכה כאנרגיה להמשיך בדרך החשובה שסללה התנועה הקיבוצית. אינני מתעלם מן המשברים הכלכליים, החברתיים, ועל הרוחות הנושבות בחברה הישראלית שמגיעות גם לתנועה הקיבוצית. אבל אני מאמין שהכוחות שממנה שאבה התנועה הקיבוצית להתמודד בעבר במהלך 100 השנים הם אתגרים קשים פי כמה וכמה. לעמוד מול סכנת חיים, לדעת להתגבר על היצר האנושי, האגואיסטי, האנוכי, לקיים חיי שיתוף, זהו גם הכוח והאנרגיה שממנה תשאב התנועה הקיבוצית לצאת בשלום מחוזקת מן המשברים האלה ולהמשיך ולתרום את חלקה ואף למעלה מכך למדינת ישראל. אני מאחל לכולכם הצלחה רבה, וגם כמובן לחברינו בקיבוץ הדתי, כפי שידעו להוביל כמה מהלכים מאוד חדשניים, בשונה מישיבות ההסדר, להקים את ישיבת השילוב, שבה יש שילוב מלא בין תורה לבין לימוד בישיבה, אבל תוך שירות מלא בצה"ל. וזכיתי שאף אחד מבניי למד שמה. להקים את המכינה לצה"ל של בנות דתיות צה"לי, ולהקים עוד מפעלים חברתיים לאומיים מאוד חשובים. כולכם עמדו על הברכה, חזקו ואמצו.
תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. והשניים שיסיימו, חברי הקיבוצים, קודם סגנית השר אורית נוקד תעלה ותבוא, ויסיים את הדיון חבר הכנסת חיים אורון ג'ומס.
אדוני היושב-ראש, שידוע בגישתו האוהדת להתיישבות בכלל ולתנועה הקיבוצית בפרט, השרים, חברי הכנסת, זו הזדמנות גם להגיד לכם תודה על מה שאמרתם ועל זה שאתם נשארים איתנו כאן. חברי הכנסת, בעבר, מזכיר התנועה הקיבוצית, מזכיר הקיבוץ הדתי, רשם האגודות השיתופיות שמפקח על ההתיישבות, מזכירי התנועה בעבר, וכמובן, אתם, חברי הקיבוצים, שבאתם להיות כאן ביום המרגש. ג'ומס, אני רוצה באופן אישי להודות לך. גם הטקס שהתקיים באודיטוריום היה מרגש בצורה בלתי רגילה. סיפורה של התנועה הקיבוצית, סיפורם של הקיבוצים השונים וסיפורם של חברי הקיבוצים מהווים במידה רבה את ראשי הפרקים לסיפורה של הארץ והמדינה בכללותה. סיפור של מהפכנות, גיבוש הזהות, התיישבות, נועזות חברתית, ערבות הדדית וקדמה כלכלית. סיפור גדול ופורץ דרך שמטבע הדברים שזורים בו גם קשיים, משברים, אתגרים ודילמות. הקיבוץ, חברי חברי הכנסת, שימש מנוף וסמל לקיום עצמאי ויוצר, שעליו חלמו דורות של נרדפים במשך מאות בשנים בכל רחבי העולם. למעלה מ-60 עשורים מלווה הבית הזה את התנועה הקיבוצית, את הקיבוצים וחבריהם, ואת השינויים והאתגרים העוברים עליהם. התאמת רוח הקיבוץ לתקופה בה אנחנו חיים, תוך שמירה על ערכי הליבה של הקיבוץ, מהווה אתגר משמעותי ביותר, אשר איתו מתמודדים כיום קיבוצים רבים ברחבי הארץ. בשנים האחרונות אנחנו גאים לחזות בנביטת זרעי ההתמודדות המוצלחת עם אתגר זה. הלבלוב המחודש של חזרת הבנים ובניית ביתם בקיבוץ, כחלק מבניית עתיד טוב, ירוק וקהילתי להם ולילדיהם. אנחנו עדים גם ללבלוב בפעילותם של תנועות הנוער וגרעיני הבוגרים המשלבים חיי הגשמה, מעורבות חברתית וגילוי אחריות אישית. מגמות אלו מסמלות את סיום תקופת המעבר ועיצובו של מודל חדש, מודל פלורליסטי המאפשר עיצוב אורחות החיים תוך שמירה על עקרונות הערבות ההדדית. בתקופה של ניכור ופערים חברתיים בוטים, מציע היום הקיבוץ מודל שקוסם ליותר ויותר ישראלים אשר מחפשים איכות חיים, קהילה תוססת וצדק חברתי. גם בימים אלו ממשיך הקיבוץ לקיים מסורת ייחודית בימי חול ובמועדים, מסורת אשר משלבת תרבות יהודית וערכים אוניברסליים. התרבות הייחודית אשר עוצבה בעבר ופורחת גם היום מוצאת את ביטויה בפעילותם של להקות והרכבים שונים בתחומי הזמר, המחול, המוזיקה, השיח ועוד. ואני רוצה לברך אותך, נתן טל, חברי לקיבוץ, שמנהלת להקת המחול הקיבוצית. הציונות, אדוני היושב ראש, אינה פעולה חד פעמית של דור אחד. הציונות הינה תהליך מתמשך למימוש עצמאותו של עם ישראל במדינתו הריבונית. תהליך זה מחייב כל העת השקעת מירב המאמצים לטובת בנייתה של חברה צודקת וטובה יותר. תהליך זה מחייב את ביצועם של ההתאמות הנדרשות והבנת המציאות איתה מתמודדת ישראל. הבנה זו צריכה ללוות אותנו על מנת לעצב את תפיסותינו החברתיות, הכלכליות והמדיניות, והיא המפתח להבטחת קיומנו לדורות. הדברים נכונים לתהליכים פנימיים, כגון התאמת רוח הקיבוץ לתהליכים הכלכליים והחברתיים שעוברים על ישראל והעולם, ולא פחות מכך, הדבר נכון לתפיסותינו המדיניות. הגיעה השעה, חברי חברי הכנסת, לעבור מהתפיסה שהניעה עלייתם לקרקע של קיבוצים רבים לפיה הגבול עובר בכל מקום שבו הוקם יישוב חדש, לתפיסה של עיצוב גבולות הקבע של ישראל באמצעות הסדר מדיני שיחזק את קיומנו במרחב. כנציגת הממשלה אני אציין כי הממשלה הנוכחית ידעה לצד ההכרה וההוקרה גם לקדם מהלכים חיוניים לחייה של התנועה הקיבוצית. החלטות הממשלה אשר התקבלו בישיבת הממשלה המיוחדת שהתקיימה בדיוק לפני חודש בקיבוץ דגניה ממחישות מחויבות זו. שיקום התשתיות לביסוס חייהם של דורות חדשים של מתיישבים לצד שימור מורשת העבר באתרים רבים הפזורים ברחבי התנועה הקיבוצית וקידום התעשייה הקיבוצית בהווה, מהווים מקבץ של דוגמאות למדיניות הזו. כנציגת משרדי, משרד התמ"ת, בוועדת השרים ליישום פרויקט אתרי המורשת, אני מבקשת לאחד מספר מילים לפרויקט לשימור אתרי המורשת ברחבי התנועה הקיבוצית. עשרות האתרים הפזורים בקיבוצים השונים הם לא רק אוצרות וזכיות חמדה היסטוריות בקנה מידה עולמי, אלא הם בראש ובראשונה התחנות שבהן התגבשה הזהות הייחודית שלנו כקבוצות, כחברה, כעם וכמדינה. שימור העבר מהווה תזכורת מפוארת לכולנו אודות המאחד והייחודי שבחיים המשותפים של כולנו בישראל, בימים בהם מודגש המפריד והמפלג. אתרים אלו מהווים את הדרך היפה ביותר לספר את סיפור ההקרבה והתקומה של הארץ, ושימורם יבטיח כי סיפור זה יסופר לדורות רבים בעתיד. בנימה אישית, אני אספר כי הצטרפתי בשנות ה-70 כחברה לקיבוצי קיבוץ שפעים, לאחר נישואיי לחבר הקיבוץ דודי. זאת לאחר שגדלתי, התחנכתי ולמדתי בעיר הולדתי ירושלים, בה הוצבו זהותי ותפיסותיי. למזלי הטוב, הגעתי לקיבוץ חמושה במקצוע עריכת הדין. אף שבאותם ימים הדבר לא היה מקובל, יצאתי בברכת קיבוצי לעבוד מחוץ לקיבוץ, ולימים שימשתי כיועצת המשפטית של התנועה הקיבוצית. השבילים אשר בהם פסעתי בחיי האישיים בקריירה, כמו גם בסוגיות נוספות כגון אופן גידול ילדיי, המחישו את הדילמות איתם התמודדו רבים במתח שבין קיום הקולקטיב לבין החיים האישיים. בעשורים האחרונים התמודדו ביושר ובאומץ קיבוצים וחברים רבים עם דילמות אלו ומצאו את נקודת האיזון הטובה והנכונה עבורם. כמי שחוותה את החיים הקיבוציים בשלב מאוחר יותר, האמנתי ועודני מאמינה כי חוזקה של המסגרת הקיבוצית תמון במידה רבה ביכולת למצוא את האיזון הראוי בין תרומתו של החבר לקהילתו לבין תרומתה של הקהילה להתפתחותו האישית והבטחת מימוש כישוריו, תרומת הקהילה לחברה ולמדינה, וזאת תוך שמירה על ערבות הדדית והבטחת קיומם בכבוד של כל חבר וחברה. ובוודאי ובוודאי נכונים הדברים לגבי דור המייסדים והחברים הוותיקים. אכן, באשר למאה השנים שחלפו עליה, עברה המפואר של התנועה הקיבוצית מאחריה. כעת, אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, היא צופה, חמושה, בתנופה, בניסיון ובמרץ אל הבאות. תודה.
תודה רבה לסגנית השר וחברת הקיבוץ שבעים, חברתנו אורית נוקד. אני מזמין את אחרון הדוברים ויוזם היום הזה, יום לציון 100 שנה לקיבוץ, את חבר הכנסת חיים אורון, שהביא בפנינו פסיפס של חברי כנסת אשר כל אחד דיבר על הקיבוץ מהזווית שבה הוא רואה את העניין. בבקשה, חבר הכנסת חיים אורון. תודה רבה.
אדוני יושב ראש, חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להודות לך ולכל הצוות בכנסת ולצוות של העוזרות שלי ולאנשי התנועה הקיבוצית שהביאו לקיומן של היום הזה או של השעות האלה באודיטוריום אחרי הצהריים וכאן במליאת הכנסת, ובאמת לחברי הכנסת שנענו לפנייה ברצון וכל אחד ישמיע את דעתו. אני לא מציע, אדוני היושב-ראש, שנגזים. אני לא המצאתי את היום הזה. פשוט לפני 100 שנה נוסד קיבוץ בעמק הירדן, ואנחנו מציינים את 100 השנה לו.
מנחם בגין היה אומר, המובן מאליו טוב שיאמר מפעם לפעם, כן? כולם יודעים שזה לפני 100 שנה, רק הם שוכחים.
אני עליתי על הדוכן הזה, יכול להיות, אדוני היושב-ראש, אנחנו שנינו בני אותו מחזור בכנסת, עליתי על הדוכן הזה כנראה מאות, אולי כבר אלפי פעמים. ולא אחת צעקו לי מכל מיני נושאים. פעם צעקו לי קיבוצניק, פעם צעקו לי שלום עכשיו, אפילו צעקו לי יותר מפעם אחת בוגד, וכל מיני דברים מסוג הזה. ובסוף שאלתי את עצמי, תגיד, מהו הכובע שאתה חובש על ראשך? בתנועת הנוער שרנו לכובע שלי שלוש פינות. ולכובע שלי יש בעצם אפילו יותר משלוש פינות, אבל הוא כובע אחד. אני גם חבר קיבוץ, ואני גם איש הנגב, ואני גם סוציאליסט, ואני גם הומניסט, ואני גם ליברל, וחברי במגרש הזה יודעים שלפעמים יש מתח בין סוציאליסט ובין ליברל. נכון? חנה ודוב חנין. ואני מנסה, וזה נורא קשה, בכל זאת שהכובע יישאר אותו כובע, מבלי להשמיט אף אחת מהפינות הללו, כי למדתי שהחיים הם יותר פינות מאשר מעגלים. והשאלה מה אתה עושה עם הפינות האלה? אתה יכול לוותר עליהם. למשל, בשאלות הקשות מאוד שחבר הכנסת חנה סויד העלה קודם, ואני רוצה להתייחס אליהם, או שאתה יכול לבוא ולומר לעצמך, לא, אני מנסה לחיות עם כל הפינות הללו, ואלה שאתה מאמין בהם, ולחפש את נקודת המפגש, שהיא לא תמיד פשרה, לפעמים מאוד כואבת ומאוד קשה. ולכן, כאשר אני לא אחת ירדתי מנאום פה על התקציב, ושאלתי את עצמי, תגיד, אתה עכשיו דיברת על המדינה או על הקיבוץ? אני אספר אפילו קוריוז שכבר סיפרתי אותו, אבל נראה לי שהוא מתאים למה שאני רוצה לומר. באחד מדיוני התקציב, ככה, בין 4 ל-6 בבוקר, יושב ראש הישיבה היה נואף מסלחה. והוא אמר לי, יש לך, ואתם יודעים, אז אפשר לדבר כמה שרוצים, כי אף אחד איננו פה. ואני בדרך כלל משתתף בזה, יש לך כמה זמן, כמה שאתה רוצה, תסביר את דעתך על נושא מערכת הבריאות. כמו שאני בדרך כלל עולה, לא היה לי שום דבר, היה לי נייר כזה, ודיברתי שעה וחצי על מערכת הבריאות. הוא נתן לי כמה שרציתי. בערך ב-6 בבוקר קיבלתי טלפון, וקיבוצניק אחד אמר לי, תגיד, אתה דיברת על מערכת הבריאות או דיברת על הקיבוץ? ואז הבנתי שדיברתי לעניין. כי רוב הדילמות שאני חווה אותן בנושאים החברתיים בבית הזה, הן דילמות שאני חווה אותן בחברותי בקיבוץ, כמובן בפאזה אחרת. על המתח בין שוויון ובין שיתוף, על המתח בין חופש הפרט ובין מידת המעורבות והאחריות, על המתח בין אחריות ובין רשת ביטחון ובין ביטול העצמאות, ועל עוד שורה ארוכה של מתחים שהם גם חלק מהשינוי שהתנועה הקיבוצית, אגב, לאורך כל השנים התמודדה איתם. נתן שחם אמר קודם בדברים הנפלאים שלו שהבנו שחייבים שתהיה שותפות, אבל לא כולם שווים. זה נורא קל לעשות שותפות שכולם שווים. זה נורא קל לקצץ רגליים וראשים לאנשים שונים, ואז כאילו אתה עושה שוויון, וזה לא השוויון. ואיך חיים את המתח הזה? לא בתיאוריה, בחיים עצמם. מתח נוסף, שאני חווה אותו פה כל הזמן בכנסת, שואלים אותי וחוזרים ושואלים אותי, תגיד, איך אתה כאיש התיישבות מתנגד לכל ההתנחלות בשטחים? איך אתה יכול להיות? אז חלק פותרים את העניין ואומרים, אתה בעצם לא איש התיישבות, אתה כאילו איש התיישבות. ואני רוצה לומר בבירור, נכון. אני אומר מה שאומר חנה סויד לגבי מרום הגולן. אני התנגדתי להתיישבות בשטחים הכבושים מהיום הראשון שלהם. כי חשבתי,
חנה סויד דיבר על איקרית ובירים.
לא, 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 אני גם אגיע לזה. אל תיתן לי עכשיו שעה, לא תקצץ אותי.
הדיון הוא מאוד מעניין.
בסדר, אבל תשמע, אני לא רוצה לעבוד פה לעצבים של האנשים. אני התנגדתי להתיישבות בשטחים מהראשונה שבהם. ונכון, הראשונה הייתה מרום גולן, בתוך קונטרה. כי חשבתי שיש סתירה מהותית, על פי הבנתי, בין התיישבות... אני אומר לך שקונטרה, שטבנקין שלח את יהודה הראל לקונטרה, לפי דעתי היא הייתה הראשונה. אבל אני לא, אני חושב שלא.
גוש עציון נכנסו כמעט באותו לילה שהיא שוחררה. אבל באופן סמלי מאוד.
בסדר, אני עוזב את הוויכוח ההיסטורי עכשיו. ואני אומר שאני חשבתי שהתיישבות היא מקום שאתה בא אליו בשבילו ללכת ממנו, לעולמי עד. ואני הבנתי את הקריאה של אנשי גוש קטיף שקראו אותה מהבית. ועמדתי מעל הדוכן ואמרתי, מי ששלח אתכם לשם השם. וזה ויכוח פוליטי קשה מאוד, שהוא מתקיים בבית הזה כל הזמן. וזה חלק מהפינות בכובע שאני מנסה להתגבר עליהם ולתת להם תשובה. כן, וגם בנושא של איקרית ובירה. אלעזר גרנות, חבר הכנסת ידידי מקיבוץ שובל, ואני בעקבותיו, הגשנו הצעת חוק לפתרון בעיית איקרית ובירה. והצעת חוק הזאת הייתה מוסכמת על קיבוץ ברם. ובה נאמר, פתרון של עוול אחד לא יגרום לעוול אחר, והיה מודל ויש מודל לזה. ואם יהיה רוב בכנסת, אני מוכן לממש אותו עכשיו גם. ובזה אני לא אומר שכל האדמות של... אני לא רוצה לחזור עכשיו לכל הוויכוח של מלחמת השחרור. תראו, התנועה הקיבוצית, פה דיברו הרבה מה גרם למשבר. השר בוגי יעלום חשב שאחד הסיבות למשבר, שהלהט הציוני נשחק. אני כמובן חושב אחרת, אבל אני לא רוצה לפתוח, על זה התייחסתי כבר בסעיף הקודם. יש רבים שמתייחסים אל התנועה הקיבוצית בתור אהבה נכזבת. הם נורא אוהבים את החלום, הם נורא רוצים שהחלום יישאר בתארתו, הם כבר מזמן לא בתנועה הקיבוצית, אבל הם נורא רוצים שאנחנו נשמור להם על החלום בבטוליו. ואני רוצה לדווח לך, אדוני היושב-ראש, שאי אפשר לחיות בחלום. צריך לחלום, אבל מי שמבקש ממני לחיות בחלום שלו, אני לא יכול למלא את הציפייה הזאת. ולכן אני מחד מאוד שמח על מידה של ציפייה שקיימת בקבוצות, בחלקים שונים בחברה הישראלית, מהתנועה הקיבוצית להוות איזשהו מודל, והיום, לפי השקפתי, בעיקר בנושא החברתי. ואני מקבל את הדברים שנאמרו פה על ידי מספר חברים, אני אמרתי את זה גם קודם, אני חושב שהאתגר הגדול של התנועה הקיבוצית, שהוא מתחבר עם המצוקה הגדולה של החברה הישראלית, לשכנע ולהשתכנע שאומנם אפשרית חברה אחרת. היא תהיה אחרת בקיבוץ, והיא תהיה אחרת בתל אביב, והיא תהיה אחרת בבאר שבע, והיא תהיה אחרת בסכנין. אבל יהיו לה מרכיבים שונים ושהחברה שהולכת ומתפתחת פה בארץ של פירוק כל המערכות של הסולידריות, כל המערכות של האחריות ההדדית, כל המערכות של השותפות המהותית, לא ברמה של קיבוץ, אולי ברמות אחרות. ואני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים ביותר של התנועה הקיבוצית, להתחבר אל הכוחות בחברה הישראלית, והם קיימים גם בבית הזה, שמחפשים את הדבר הזה, ואני חושב שישתפו פעולה, ומבחינה זאת מה שגפני אמר פה קודם הוא נכון, מעבר למחלוקות בתחומים אחרים, ישתפו פעולה בניסיון לבנות חברה ישראלית שיש לה יותר מאפיינים של החלום שחלק רוצים שאנחנו נגשים אותו, הם כבר במקום אחר, הכי רוצים מזה אלה שכבר בחוץ לארץ, שנשמור עליהם על החלום. אז אני בעד שנמשיך לחלום, ואנחנו כנראה נמשיך לחלום, כי בלי זה אי אפשר, אבל נבחן את עצמנו על פי היכולת להתמודד עם החלום ולהגשים אותו באופן יומיומי. ומי כמונו יודע כמה זה קשה. אבל אם אתה מוותר על זה, אז לא מותר האדם מי, אלא מותר הקולקטיב מי עין. זה היתרון של הקולקטיב, לכן אני חי בו. ותודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, ונתראה במאתיים, אני יודע מתי.
תודה רבה לחבר הכנסת חיים אורון, אם היה אפשר למחוא כפיים. הייתי מאפשר למחוא כפיים, לא אסור, אבל... תודה לך על היום הזה, ותודה לכם, אורחינו הנכבדים, אשר שיתפתם אותנו בציון 100 שנה לתנועה הכל כך חשובה בתולדות עמנו, התנועה הקיבוצית בארץ ישראל ובישראל. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר היום. חבר הכנסת שמה, אם יכולים לקרוא לו. 100%. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.
ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מספר 97, התשע"א 2010, שהועברה מוועדת הכלכלה. כן הונח לוח תיקונים להצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות מספר 8, התשע"א 2010. תודה.
תודה רבה. אני מזמין את שר המשפטים לעלות על מנת להשיב לשאלות חברי הכנסת בשעת שאלות לשר המשפטים. נמצאים פה כל אותם שואלים אשר ביקשו לשאול את השר ואשר אינם חוגגים את חג הקורבן, ואני מזמין אותו. אתה תוכל אחר כך גם לשאול את השר. ראשונת השואלים היא חברת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין הוא ראשון השואלים.
אדוני היושב-ראש, לגבי
חיילי גם פה, בבקשה.
אדוני היושב-ראש הנכבד, לגבי חברי הכנסת שמחמת החג שלהם אינם נמצאים פה, אני מוכן שהתשובה שלי תיכנס לפרוטוקול, אני אתן אותה.
לצערי הרב אי אפשר, אבל כדאי לשלוח אותם לחברי הכנסת באופן זהו. משום שאנחנו לא יכולים שאלות בעל פה להכניס את הפרוטוקול בכתב, כי זה תקדים מאוד מסוכן.
מסוכן,
אני יש לי רושם שרבים מחברי הכנסת, אשר כל כך רוצים להיבחר לכנסת, יתחילו לשלוח את הנאומים שלהם באימייל לכנסת, וגם יימנעו מלבוא באימייל
שני. אני מוכן להצעת
שלישי, רביעי, חמישי וכיוצא באלה.
אני מוכן לקבל את הצעת היושב ראש.
וכמובן אינני כועס על אלה שיושבים פה, אלא בבקשה, אדוני.
אני מוכן לקבל את הצעת היושב-ראש, שאני רק חושב שכשחבר כנסת נעדר בשל חג שיש לו, צריך לכבד את הדבר הזה.
בהחלט, אבל בכל זאת הם הסכימו איתי יחד, ואנחנו, אדוני ישלח להם את התשובה, ואם הם ירצו, הם ישאלו שאלה בעל פה.
מקובל עליי.
אדוני יבוא במועד אחר.
מקובל עליי.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת. אנו עדים לזרם הולך וגובר של מסתננים לישראל מארצות אפריקה. המסתננים מהווים בעיה כלכלית, חברתית ודמוגרפית קשה אשר הולכת ומחמירה. משרד הפנים טוען כי הוא מנוע מלפעול לגירוש המסתננים בשל קשיים משפטיים והיעדר הסדר משפטי הולם. רצוני לשאול: 1. אילו קשיים משפטיים מונעים את גירושם המיידי של כל המסתננים? 2. אילו הליכים משפטיים ננקטים לשם גירושם? 3. אילו פעולות מבצע משרדך כדי לגבש הסדר משפטי שיאפשר את גירושם המיידי של כל המסתננים? 4. מתי יושלם גיבושו ואישורו של ההסדר האמור?
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה רבה לשואל הנכבד על השאלה, משום שזו שאלה שנוגעת בעצם קיומה של מדינת ישראל. שאלת קביעת הזהות והנתינות של המסתננים לישראל משליחה גם על אפשרות השבתם המיידית למדינת מוצאם או אזרחותם. בשלב זה, נוכח המלצת נציבות האו"ם לפליטים בז'נבה לגבי נתינים מאריתריאה באשר לסכנה הצפויה לחייהם, גופם וגופם אם יורחקו למדינת מוצאם, מדינת ישראל איננה מרחיקה בשלב זה נתינים אריתריאים בשל המלצה זו. נציבות האו"ם לפליטים בז'נבה התחייבה בפני גורמי ממשל בכירים בעת ביקורה בישראל לפני מספר חודשים לעשות הערכה מחדש לגבי אריתריאים, אולם עד כה טרם נעשתה הערכה כאמור. בנסיבות אלה ולאור המלצת נציבות האו"ם לפליטים בז'נבה כי גירושם של נתינים אריתריאים עלולה לסכן חייהם וגופם של נתינים אלו, נמנעת הרחקתם למדינת מוצאם בשלב זה נוכח עמדת נציבות האו"ם מחד גיסא והוראות המשפט הבינלאומי המנהגי לפיו אין להרחיק אדם למדינה בו צפויה לו סכנת חיים מאידך גיסא. לפיכך, בשלב זה לא ננקטים הליכים משפטיים לשם הרחקתם. כידוע, אנו פועלים באופן נמרץ על מנת לשנות מציאות זו. מסתננים שאינם נמנים על מדינות כמו אריתריאה, מבוצע לגביהם הליך ראיון ותשאול על מנת לקבוע טענה קונקרטית, ככל שישנה כזו, בדבר זכאותם להגנה בהתאם לאמנת הפליטים שישראל חתומה עליה. אם וכל שבקשתם מסורבת ומתאשרת על-ידי שר הפנים או מנהל מינהל האוכלוסין, נעשים הצעדים המעשיים להרחקתם למדינת מוצאם. יצוין כי מנכ״ל משרד ראש הממשלה מרכז צוות מקצועי לעניין המנגעים המדיניים המתנהלים מול אריתריאה וכן מול מדינות שלישיות לצורך בחינת הרחקת מסתננים, בין אם המדובר בכאלה שניתן בשלב זה להרחיקם למדינת מוצאם ובין אם לאו. ההסדר המשפטי המתגבש בפורום בראשותי הינו הסדר משפטי הנוגע לתיקונים בחוק למניעת הסתננות, שנועד לאפשר החזקה במשמורת ארוכת טווח על מנת לבלום מחד גיסא את התנועה הבלתי פוסקת ממדינות אפריקה לישראל, ועל מנת מאידך גיסא שניתן יהיה לבחון בקשות למתן מעמד בהתאם לאמנת הפליטים, ככל שישנן כאלה, במהלך תקופת המשמרת ולא לאחר שהמסתנן שוחרר ממשמורת.
תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין, שאלת המשך.
תודה רבה, אדוני השר, אבל יחד עם זאת, בעצם השורה התחתונה היא שאנחנו לא יכולים לעשות כלום, כי אם נהיה תלויים עד שיתרצו הגורמים בז'נבה, אני לא בטוח שאנחנו יכולים לסמוך שהם יתרצו וגם ירצו לפתור את הבעיה כל כך מהר. והשאלה הנשאלת היא, אם לא ניתן להרחיק את האנשים למדינת מוצאם, מדוע לא מגובש הסדר שיאפשר את הרחקתם למדינה שאיננה מדינת מוצאם? והשאלה השנייה היא כמובן, אני חושב שאנחנו צריכים לייצר גם מציאות כזו שאותם אנשים שמגיעים לכאן, חייהם לא יהיו כאלה נוחים ותהיה להם אפשרות למצוא תעסוקה וכן הלאה באופן כזה ששמענו יצא למרחוק כמקום שכדאי לבוא אליו. ולכן נדמה לי שגם נדרש טיפול במקביל שימנע את העובדה שאנשים האלה פשוט יתפזרו בארץ, יעבדו באופן חופשי ונמצא במצב שאנחנו עדים לו.
תודה על שתי השאלות הנוספות. ראשית, אנחנו בוחנים כרגע שינויים בחוקי ההגירה במדינת ישראל על מנת שלא נימצא במצב, כפי שהגדרת, חבר הכנסת לוין נכבד, שלא יכולים לעשות כלום. אשר לבעיה, בעצם על פי הגדרת הפליטים, הם לא פליטים אצלנו, משום שהם באים ממצרים ולא ממדינת מושבם. דעקה שמצרים עד כה סרבה לקבל בחזרה פליטים שעברו את הגבול מדרכה. זה נושא שמשרד החוץ מטפל בו, ואני מקווה שגם בנושא הזה יחול שינוי. לגבי השאלה השנייה, מדינה שלישית, גם בנושא הזה נבחנים כרגע פתרונות למצוא מדינה שלישית באפריקה שתקלוט אותם. לצערי הרב, הועלו כמה מכשולים משפטיים, אני בכוונה משתמש במילה מכשול, שגם על ידי משפטנים במשרד המשפטים, שגם עליהם אני מקווה להתגבר. אשר לשאלה השלישית, אני ספרתי שלוש שאלות, למרות שציינת שניים. מצב שלא תהיה תעסוקה, גם בנושא הזה הייתה פגישה ביום ראשון בסיום ישיבת הממשלה של המנכ״לים של המשרדים הנוגעים בדבר, על מנת לוודא שתיסגר הדרך בפני כל המסתננים לארץ לקבל עבודות, הן על ידי שיהיה לנו מספיק מקומות שנשאיר בהם, נוכל להשאיר אותם עד לגירושם, והן על מדי החמרה קשה מאוד כלפי המעסיקים עובדים בלתי חוקיים. בכל אופן, אני מודה על השאלה, כי הנושא הזה הוא בנפשנו. אני אחראי על משרד המשפטים, ולכן, אבל לכן הוקמה ועדת שרים מיוחדת שעוסקת בנושא, היא עומדת לסיים את עבודתה בקרוב מאוד ולהביא את המלצותיה לממשלה. גם אם יהיו הסתייגויות בנושא הזה, ריכזנו מספר דיונים של כל המשרדים הנוגעים בדבר, ואנחנו קרובים להשלמה בעתיד הקרוב ביותר.
תודה רבה. שואלת הבאה, חברת הכנסת מרינה סולודקין, בבקשה.
כבוד היושב-ראש, כבוד שר המשפטים, במשך כ4.5 שנים אני עוסקת בנושא החזרת הכסף לכ-3,000 אזרחים, רובם עולים קשישים מברית המועצות לשעבר, שהשקיעו את חסכונותיהם בחברה של גריגורי לרנר, חברה בשם רוסנפטיגז אינווסט. הודות למאמצים של פרקליטות המדינה ומפרק החברה, רואה חשבון אופיר וקסלר, הוחזרו לישראל כספים שנתפסו על גופו של לרנר בעת מעצרו בפרגוואי בשנת 2006. אך רוב הכספים טרם הוחזרו למשקיעים. ידוע ששותפיו של גריגורי לרנר ברחו מישראל לחוץ לארץ, ובידיהם מידע אודות העברת הכסף לחשבונות הבנקים מחוץ לגבולות של מדינת ישראל. חוץ מזה, קיים חשד שחלק מהכסף הם הצליחו להוציא מישראל במזומן. ברצוני לשאול אותך, איזה צעדים ננקטו כדי לאתר את שותפיו של גריגורי לרנר, מייסד החברה בוריס בובנוב וסגן המנכ"ל אדוארד בולקונסקי ויעקב גונטמאכר, ולהביא לישראל, ומה תוצאותיהם? בין היתר, האם הגיש ישראל לאינטרפול בקשה לפתוח בחקירה בינלאומית נגדם, או בקשה להוצאת צו הסגרה כנגדם למדינות עליהם הם נמלטו? האם ידוע איפה הם נמצאים היום? תודה רבה.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כידוע וגם כפי שהוזכר בשאילתה, פרקליטות המדינה עשתה רבות על מנת להשיב כספיהם של המשקיעים. שנית, ובתשובה ישירה לשאלה של חברת הכנסת הנכבדה, השמות המוזכרים על-ידי חברת הכנסת כחשודים פוטנציאליים נוספים, מהם ניתן לקבל את כספי המשקיעים, אינם המעורבים העיקריים בפרשה, ומשקלי תעדוף הוחלט שלא לפעול כנגדם נוכח חלקם היחסי בביצוע העבירות. אני מעדיף...
זו שאילתה שהוגשה מראש? אבל אדוני יכול לשאול, ואם השר רוצה להשיב, ישיב. אמרתי אם הוא רוצה.
אני מוכן, אני רגיל לחקירה נגדית, ואפשר לשאול אותי כל שאלה.
בבקשה, הוא מתיר לך לשאול.
ואני מבין שפרקליטות המדינה שובתת, אז אני שואל, מה עמדת אדוני לגבי השביתה הזאת? יגיד לנו אדוני משהו.
אני מעדיף בשלב זה לא לדבר בנושא השביתה, והמבין יבין.
התשובה מנומקת.
מאוד.
בבקשה. אין שאלת המשך? שאלת המשך, בבקשה. שאלת המשך לחברת הכנסת סולודקין.
כן.
אני כל חודש מקבלת מכתבים מ-3,000 האלה, וזה לקח שנים כדי שפרקליטות יחזיר את כסף מפרגוואי. אני מאוד מקווה שזה לא ייקח שנים לבקש אינטרפול למצוא את האנשים האלה ולהסגיר אותם בתהליכים המתאימים למדינת ישראל.
חברת הכנסת מרינה סולודקין הנכבדה, כפי שאמרתי, מהפרקליטות נמסר לי שהאנשים האלה אינם המעורבים העיקריים בפרשה, ומשיקולי תועדוף הוחלט שלא לפעול נגדם נוכח חלקם היחסי בביצוע עבירות.
תודה רבה. שואל הבא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ממשלות ישראל לדורותיהן הקפידו שלא להגדיר את יהודה ושומרון כשטח כבוש, ואישרו קניית קרקעות ביהודה ושומרון על ידי יהודים. מעולם לא התקבלה החלטת ממשלה או עמדה משפטית של הממשלה הקובעת את ההפך. ואולם לאחרונה, בעתירה לבג"ץ שהוגשה על ידי פרקליטות המדינה נגד החלטת ועדת העררים הצבאית בבג"ץ 9296/08, נכתב כי אזורים אלה הינם שטח כבוש, וכי אין ליהודים ולישראלים זכות לרכוש קרקעות בשטח זה. מי, מתי ובאיזו סמכות החליט על שינוי משמעותי זה במדיניות הממשלה כלפי אזורי איו"ש? ואם לא הוחלט כך, מנין קיבלה מחלקת הבג"צים של הפרקליטות את ההיתר לטעון טענות אלה? שאלה שנייה, אדוני השר.
אם אפשר, הייתי מעדיף להשיב על השאלה הראשונה קודם, כי יש שאלה זהה של חברה כנסת ציפי חוטבלי. אני רוצה לציין בצער שביקשתי תגובה מלשכת פרקליט המדינה, וקיבלתי תגובה שהיא בהחלט לא הייתה לעניין. לפיכך חזרתי וביקשתי התייחסות נוספת ברגע שהקבלנה העבירה לידיעת חברי הכנסת הנכבדים. חבר הכנסת מיכאלי מבקש מיקרופון, אדוני היושב-ראש. הוא לא בשביתה בכל אופן.
אני מקווה שלא. א', אדוני השר, אני מקבל את מה שהשר אומר, ואני אמתין לתשובה מפורטת באמת, כי השאלה היא, השאלה שנוצרה כתוצאה מהבעיה של אותה תשובה של הפרקליטות, זה משליך לכל מיני כיוונים לצערנו היום, ולכן אני לא רוצה כרגע להרחיב מעבר לזה עד שאני לא אקבל את התשובה המפורטת של השר. ולפני שאני אשאל את השאלה השנייה, חברתי ציפי רצתה עוד לשאול שאלה בעניין הזה.
לא, אותה שאילתה.
אדוני השר, שאלה שנייה. כיצד השר מתכנן לפעול על מנת לקדם את מעמדו של המשפט העברי בפסיקה ובחקיקה?
על שאלה קצרה זו יש לי הפעם תשובה ארוכה ומפורטת. על קידום מעמדו של המשפט העברי בפסיקה ובחקיקה מופקדת המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים. במענה לשאלתו של חבר הכנסת הנכבד מיכאלי, אני מבקש לתאר כאן את תפקידה ופעילותה של מחלקה זו, שאני מייחס לה חשיבות רבה. המחלקה פועלת בשיתוף עם זרועות המשרד השונות, ייעוץ וחקיקה ופרקליטות, כשהיא מביאה בפניהם את עמדת המשפט העברי בכל נושא רלוונטי העולה לדיון, הן בהליכי הייעוץ, הן בהליכי החקיקה, והן בהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט בישראל על כל ערכאותיהם. המחלקה מייעצת לפרקליטים הן כשעולה נושא הדורש מומחיות במשפט העברי, והן במסגרת סקירה השוואתית, במסגרת ההכנות לחקיקה ולצורך הכנת טיעונים בפני בתי המשפט בהתאם להוראות חוק יסודות המשפט התש"מ 1980. במסגרת זו נכתבות סקירות וחוות דעת בנושאים רבים ומגוונים, והן מתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד. המחלקה מייעצת גם ללשכות המשפטיות של משרדי הממשלה. כמו כן, המחלקה מופיעה גם בפני ועדות הכנסת כדי להביא את דבר המשפט העברי במסגרת הליכי החקיקה. בנוסף לפעילות שוטפת זו, המחלקה שוקדת על הכנת כלים ספרותיים שמטרתם לאפשר למשפטנים, שופטים, עורכי דין ופרקליטים למצוא את דרכם בשבילי המשפט העברי בכוחות עצמם ולקבל תמונה עדכנית ומקיפה על עמדת המשפט העברי בזיקה לחוקי מדינת ישראל. פרויקט גדול זה, אשר החל עם חקיקת חוק יסודות המשפט התש"ם 1980, הקובע זיקה, אני מצטט, לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, סוף ציטוט, כבר הניב פירות יפים המעשירים את הספרות המשפטית העברית, והוא זוכה להערכה רבה בקרב הקהילה המשפטית. המחלקה מוציאה גם מדי שבוע גיליון משפטי, ובו מאמר קצר בנושא משפטי אקטואלי, בזיקה לפרשת השבוע ולמקורות המשפט העברי והישראלי. הגיליון נקרא פרשת השבוע, ועד עתה הופיעו למעלה מ-380 גיליונות, בהיקף כולל של למעלה מ-3,000 עמודים. מפעל זה מהווה מעין אקסופדיה של המשפט העברי. הגיליון מופץ לכל שופטי ישראל ולעובדי השירות המשפטי, והוא זוכה להוקרה רבה, ואף מצוטט במאות פסקי דין בכל הערכאות. כל הגיליונות, כולל מפתחות מפורטים, מופרסמים גם באתר האינטרנט של המשרד ונגישים לכלל הציבור. המחלקה גם אוספת ומפרסמת באופן שיטתי את פסקי הדין של כל בתי המשפט בישראל, בהם נעשה שימוש במשפט העברי, תוך סיווגם לפי תחומי המשפט. גם הדור זה, הקרוי המשפט העברי בפסיקה, פתוח לעיון הציבור באתר המחלקה. מפעל זה בא לעודד שופטים לעשות שימוש במשפט העברי. בנוסף על אלה, המחלקה מארגנת סמינרים במשפט עברי המיועדים בעיקר לשופטים ולעורכי דין. מטרת הסמינרים, החדרת ערכו של המשפט העברי כמשפט רלוונטי לימינו והקריאת כלים להתמודדות עם מקורותיו כדי לקדם את יישומו של חוק יסודות המשפט התש"ם 1980, לבא להישאר כאות מתה בספר החוקים. עידוד השופטים ליטול חלק בסמינרים אלה כרוך בסבסוד השתתפותם, אך לצערנו בשנים האחרונות הנהלת בתי המשפט שינתה את מדיניותה והפסיקה את הסבסוד. אני מתכוון לפעול לתיקון המעוות. לסיום אציין שבראש המחלקה למשפט עברי עומד ד"ר מיכאל ויגודה בדרגת ראש תחום. אולם עליי להודות שהמחלקה קטנה מאוד ואינה מונה מלבד ד"ר ויגודה אלה עובד אחד. בכוונתי לפעול לחיזוק המחלקה, הן בתקנים, הן בשדרוג מעמדו של ראש המחלקה לדרגת משנה ליועץ המשפטי לממשלה, כפי שהיה מקובל עד לפני עשור. את זאת אני מתכוון לעשות הן כדי לבטא את החשיבות שמייחס משרד המשפטים למשפט העברי, שכפי דברי השופט ברק, הפך עם חקיקת חוק היסוד לערך חוקתי במדינת ישראל, והן כדי שהמחלקה תוכל להתמודד עם האתגרים העצומים העומדים בפניה, להמשיך להפוך את המשפט העברי למשפט רלוונטי ונגיש.
תודה רבה לך, אדוני השר. במסגרת השאלות יש גם שאלה זהה בתוכנה לחברת הכנסת חוטובלי. היא מעוניינת לפסוק, אבל היא מעוניינת לשאול שאלה נוספת, עוד בשאילתה
הראשונה. אמרתי שאני פתוח לקבל כל שאלה.
שנייה, גברת חוטובלי, חברת הכנסת חוטובלי, אני מבין שאברהם מיכאל, יש לך גם עוד שאלה נוספת?
בעניין השני, ואני אחר כך אתן לחברתי לשאול מה שהיא רוצה בעניין. אדוני השר, אני מחזק את ידיך בדברים שאמרת פה, וצר לי שלפעמים אתה מותקף על ידי גורמים כאלה או אחרים, שאתה מזכיר את המשפט העברי, כביכול אתה מנסה להחדיר פה איזו תורה חדשה שכביכול עם ישראל אמור להיות מנוכר אליו. את הפירוש של ישראל ביתנו נשאיר אחר כך, נעשה אותו כקודקס חדש. אדוני השר, אני רק שואל, האם מבחינת המשרד לא אמור להיות מצב, לפחות בכנסת, בחקיקה, בוועדות השונות, שיהיה ליווי צמוד של נציג ממשרד המשפטים שילווה את הסוגיות השונות של המשפט העברי? אני יודע שבוועדת חוקה די מקפידים על כך, אבל יש ועדות אחרות שלצערי לא נזקקים כמעט ליועצים כאלו אחרים בתחום המשפט העברי.
זה שמענו את התשובה של יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, אבל חבר הכנסת מיכאלי שאל לגבי ועדות אחרות. כל ועדה שתפנה למשרד המשפטים, למחלקה המשפט עברי, ותבקש חוות דעת, וזהו, תוכל לקבל את הסיוע הדרוש.
תודה רבה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה, שאלה נוספת.
אדוני השר, כבוד היושב-ראש, ברשותך אשאל אותך דווקא בעניין המשפט העברי, כי זה נושא שמאוד יקר לליבנו כולנו. המחסום המרכזי שעומד בפני שופטים שאינם מגיעים מרקע דתי, כשהם צריכים להכניס ולשלב משפט עברי לפסיקות שלהם, זה מחסום הידע. אם לא, אני זוכרת שניהלתי בזמנו שיחות ארוכות עם השופט מנחם מלון, שאמר, אם לא נצליח לתת להם בסיס ידע במשפט העברי, לא יהיה שום סיכוי לשלב את המשפט הזה במשפט המדינה. ומאחר ואתה בעצמך ענית בתשובה שלך לחבר הכנסת מיכאלי, שהנהלת בתי המשפט ביטלה את ההשתלמויות לשופטים במשפט העברי, איך אתה מצפה שבמגע קסם השופטים האלה יצליחו להפנים את המשפט הזה לתוך המשפט הישראלי? אמרת שתפעל כדי להחזיר את הסבסוד. אני רוצה לשאול אותך באופן קונקרטי, מתי בכוונתך לפעול למען העניין הזה? להחזיר את ההשתלמויות חובה, או אולי אפילו להפוך אותם להשתלמויות חובה, אני מציעה כאן רעיון.
אני מודה על השאלה של חברת הכנסת חוטובלי. אני כבר ביקשתי במנהל בתי המשפט לפעול מיד לשינוי המצב, וממנכ״ל משרד המשפטים לדאוג לתקצוב המתאים לשם כך. ואני מקווה שהדבר יהיה בקרוב. בכל אופן, אתם יכולים לעמוד על המשמר ולהתרות בי אם זה לא יבוצע. אני מבקש את זכות השתיקה על השאלה הזו. אדוני היושב-ראש, אם אני מותר לי.
אנחנו נבוא מיד לשאלה של דב חנין, שלא נראה לי שתעסוק בעניין הזה של בתי הדין הרבניים.
אדוני היושב-ראש, נכבדי שר המשפטים, שאלתי נוגעת לקציבת זמן החקירה המשטרתית והטיפול בחקירות המדינה בחקירות פליליות. והשאלות שלי: 1. מה מצב תהליך השינוי בעניין זה? ו-2. מה לוחות הזמנים להשלמתו?
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נושא משך הטיפול של רשויות התביעה והחקירה בתיקים פליליים הוסדר לאחרונה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה 4.1202 מחודש אוגוסט 2010. ההנחיה מגדירה מקרים בהם החשיבות למניעת שיהוי בחקירה ובטיפול התביעה היא גבוהה, ויש לזרז באופן מיוחד את הטיפול בהם. כך למשל, כאשר החשוד הוא קטין, או תיקים שבהם סיכוי סביר שיוחזרו לטיפול המשטרה, אם להשלמת חקירה או לצורך ניהול ההליך הפלילי, ומקרים נוספים המפורטים בסעיף 2 של ההנחיה שהזכרתי. ההנחיה קוצבת פרק זמן לטיפול התביעה לתיקים לפי מאפיינים שונים, סעיף 3 להנחיה, ומציינת נסיבות שבהתקיימן יורחו פרקי זמן אלה, וכן קובעת מנגנון של דיווח, פיקוח ובקרה על משך זמן הטיפול עם כניסת ההנחיה לתוקף, סעיף 4 להנחיה. עוד יש לציין כי כדי לאפשר למערכות השונות להיערך ליישומה של ההנחיה, היא תיכנס לתוקף בחודש פברואר 2011, חצי שנה מיום פרסומה. ההנחיה מופיעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים ופתוחה לעיון הציבור. יש לי גם את ההנחיה פה, אם חבר הכנסת הנכבד מבקש אותה, יש לי גם את ההנחיה פה, אני יכול לתת לו אותה.
תודה. שאלה נוספת, בבקשה.
תודה רבה, אדוני השר, על תשובתך, ותודה באמת על ההתייחסות להנחיה. ואכן ההנחיה, אדוני השר, אני חושב, מקדמת אותנו בהתמודדות עם מצב שהוא מצב בעייתי, שכן, כמו כל דבר אחר, גם חקירה משטרתית וגם טיפול בפרקליטות צריכים להיות דבר שבשלב מסוים יש לו סוף, וכמובן הסוף הזה תלוי במורכבות התיק, בחומרת העניין, אבל גם תיקים מורכבים וגם תיקים חמורים צריכים להתגלגל עד לשלב שבו הם מסתיימים, ובוודאי שלא ייתכן מצב שאזרחים תלויים במשך שנים במצב של אי-ודאות האם התיק שלהם פתוח, סגור ומה עלה בגורלו. בהמשך לתשובתך, אדוני השר, אני רציתי לשאול, האם ההנחיה גם קובעת מה קורה במצבים שבהם הנורמות הקבועות בהנחיה אינן מתבצעות? מה קורה כאשר החקירה בכל זאת ממשיכה, למרות, מעבר למסגרות הזמן שנקובות בהנחיה? מהן ההשלכות המשפטיות של ההנחיה? האם היא קובעת מה קורה אז, מי אחראי, מה קורה להליך המשפטי, מה גורלו? תודה רבה.
השאלה הזו היא שאלה שבעצם טעונה בירור כאשר ההליך המשפטי מתנהל בבית המשפט, ואין לי ספק שבתי המשפט יתייחסו לדבר הזה. מחוץ לזה אני רוצה לבוא ולומר, יהיה פיקוח, ואני מקווה פיקוח מאוד עוקב של היועץ המשפטי לממשלה והצוות שלו אחר ביצוע הנחיית היועץ המשפטי, ואני אעמיד כשאני ארד מהדוכן את ההנחיה המפורטת שהיא כוללת שמונה עמודים לעיונך.
תודה רבה. שואלת הבאה, חבר הכנסת אורית זוארץ, בבקשה.
כבוד יושב-ראש, כבוד השר, שאלתי מתייחסת לסוגיית העגונות ומסורבות הגט ולסוגיית הסנקציות, חוק הסנקציות, ושאלה היא מדוע לא להחיל את חוק הסנקציות, עסקי הדין, על בתי המשפט לענייני משפחה, לא רק על בתי הדין הרבניים, ולהרחיב את האפשרות למתן סנקציות על סרבני גט, כמו עיכוב יציאה מהארץ או מאסר. לצערי הרב, מבקר המדינה מציין בדוח שעוסק בבתי הדין הרבניים כי ברשות הדיינים קיים הכלי כנגד סרבני הגט, אך הדיינים אינם עושים בו די. האם בכוונתך לפעול לשינוי, להרחבה, ולהביא לכך שגם בתי הדין לענייני המשפחה יוכלו להטיל סנקציות על גברים ששוללים חירות של נשים?
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השאלה של חברת הכנסת אורית זוארץ עוסקת בנקודה כאובה מאוד, ואני רוצה לפרט את התשובה, כי התשובה היא לא פשוטה. במהלך חקיקת חוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין, התשנ"ה 1995, עלתה הצעה כאמור בשאלה שלפנינו, על בסיס עבודת הדוקטורט של דוקטור יעקב ויינרוט, שנתמכה גם על ידי פרופסור רוזן צבי, זיכרונו לברכה. על כן החוק נחקק בשעתו כהוראת שעה לשנתיים, כדי לבחון האם בתי הדין יפעלו על פי החוק, שאם לא כן, יהיה מקום לבחון האם להסמיך גם את בתי המשפט האזרחיים. הוראת השעה בוטלה בעקבות הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת שאול יהלום. כיום, הסמכויות הנזכרות בשאילתה או בשאלה של חברת הכנסת זוארץ מסורות רק בידי בתי הדין הרבניים. לאור זאת, לטעמנו מדובר בשאלה שאיננה במישור המשפטי בהכרח, אלא בשאלה של מדיניות. יחד עם זאת, מאחר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק ממעטים בתי הדין הרבניים להפעילו, אנו סבורים כי יש מקום לשקול לקדם בחקיקה פתרון הלכתי למסורבי הגט. במסגרת גיבוש התייחסותנו, התקבלה אצלנו התייחסות היועץ המשפטי לבתי הדין הרבניים, עורך דין הרב שמעון יעקבי, המובאת על ידי לידיעת השואלת וחברי הכנסת ככתבה וכלשונה. ואני מצטט: חוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין, התשנ"ה 1995, כמו גם חוק שיפוט בתי דין רבניים, נישואין וגירושין, התשי"ג 1953, הינם חוקי מסגרת המוסרים סמכות לבתי הדין הרבניים להפעיל את דין התורה בכל הקשור לגירושים של בני זוג יהודיים. הם אינם קובעים מהו דין התורה ומה הן אמות המידה הדתיות להפעלת דין התורה. החוק האזרחי אינו יכול להתערב בחוק הדתי או לשנותו, שאם לא כן יש בכך פגיעה בחופש הדת. יש להניח שחכמי הדת לא יכירו בלגיטימיות הדתית של אותה התערבות. על פי דין תורה, כל עיצום על מתן גט חייב להיעשות על פי החלטת הדיינים שהתמנו לפי דין תורה. כל עיצום בניגוד לכך עלול לפגום בחשרות הגט וממילא להחטיא את הרצון והיכולת להפריד בבני זוג בגט כשר לפי דין תורה. ההצעה המובאת בשאילתה פוגעת אפוא בסמכות הייחודית של בתי הדין הרבניים לעניין גירושין כדת משה וישראל ואינה יכולה לקבל. עד כאן סוף תשובתו של היועץ המשפטי לבתי הדין הרבניים.
תודה רבה. האם חבר הכנסת זוארץ יש שאלת המשך? תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים.
אין שאלת המשך, אבל צריך להיות המשך לנושא הזה.
תודה רבה. שאלה אחרת, בבקשה.
אני התרגלתי לחקירות נגדיות ואין לי בעיה בנושא.
זה לא חקירה
נגדית.
אין דבר. נכון להיום מנהל בתי הדין הרבניים חייב הכשרה של דיין. מדובר בתפקיד ניהולי, וכולנו יודעים שמנכ״ל בתי הדין הוא תפקיד ניהולי, ונכון להיום החוק מונע את זה, מונע, ובכך הוא מונע התמודדות של אנשים ראויים ומתאימים לתפקיד, כמו נשים שהן יכולות למלא את התפקיד בצורה מאוד מאוד מקצועית, וכשמדובר בדיין שעסק בתחום לאורך שנים רבות, לא בהכרח יש לו את כישורי הניהול וארגון המנגנון, בניגוד לאנשים שלא היו דיינים ויש להם את היכולת לנהל את המערכת. אז אני יודע אם השר יוכל להתייחס.
אני מוכן להתייחס. חוק בתי המשפט לא מחייב שמנהל בתי המשפט יהיה שופט. למרות זאת, כל המנהלים של בתי המשפט בכל השנים האחרונות היו שופטים. מדוע? כי הגיעו למסקנה שר המשפטים ונשיאת בנשיא בשעתו ונשיאת בית המשפט העליון היום, שמאוד רצוי שמי שיטפל בנושאים של המערכת השיפוטית יהיה שופט. אני בדעה שמאוד רצוי שמנהל בתי הדין הרבניים יהיה דיין, כי הוא מכיר את המערכת, יודע את הבעיות. לצערי הרב, לפני 20 שנה, כדי לקדם מועמד מסוים, שונה החוק, ונאמר שגם מי שיש לו כושר לרב עיר יכול להיות מנהל בתי הדין. אני חושב שזו הייתה טעות, אבל זה קיים בספר החוקים. אני מקווה שאפשר יהיה למנות דיין שיש לו כושר ניהולי לנהל את בתי הדין הרבניים. זה רצוי, כמו שמנהל בתי המשפט הוא שופט, מאוד רצוי גם שמנהל בתי הדין הרבניים יהיה דיין. אם לא תאפשר אפשרות למנות דיין, כי זה דורש הסכמה של שר ההצעה של שר המשפטים והסכמה של נשיא בית הדין הרבני הגדול, אני מקווה שיצטרכו ללכת בדרך אחרת, אבל אני כולי תקווה שנגיע להבנות בנושא.
תודה רבה. כבוד יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, נא לסור הודעתך על המליאה. האם ההודעה כרוכה בהצבעה? אחת מהן.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת. שתי הודעות, הראשונה אינה מחייבת הצבעה, והשנייה דורשת את אישור הכנסת. ההודעה הראשונה, ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעת חוק ובהצעה לסדר היום כדלקמן. ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק העונשין תיקון תקיפת עובד חינוך, התש"ע 2010, מספר P2430/18, הצעת חבר הכנסת זבולון אורלב, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. הוועדה לקידום מעמד האישה תדון בהצעה לסדר היום בנושא הפסקת הריונות, הצעת חבר הכנסת נסים זאב. ההודעה השנייה שמחייבת הצבעה, הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, ג' באב התש"ע, 14/7/2010, להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט את הצעת חוק המקרקעין, חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, תיקון, הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק, התש"ע 2010, מספר P2304/18, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת הפנים, מן הנימוק שנושא ההצעה מצוי תדיר בוועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות לפיכך את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה ראשונה. הייתה הסכמה של הוועדה שלכם שאני קיבלתי אותה אליי, ועל כן אבקש את אישור הכנסת להמלצה זו. חוק המקרקעין, חיזוק בתים משותפים מפני רעידת אדמה, תיקון, הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק, נדמה לי שזה גם סביר והגיוני. אני מבקש כמובן את אישור הכנסת להמלצה הזאת. תודה.
תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על ההודעה השנייה, אני מדגיש. בבקשה, נא להצביע.
מה מצביעים? בעד. סליחה
אדוני,
הצבעתי
אצל
דניאל
ירון במקום אצלי. המון מאוד. הערכה נרשמה. שישה בעד, אחד נגד, ההודעה התקבלה ואושרה. תודה רבה, אנחנו עוברים להצעת חוק תשלומים לפדויי שבי, תיקון מספר 3, תשלום לבן זוג של פדוי שבי שהוכר לאחר פטירתו, קריאה ראשונה, של חבר הכנסת, יושב ראש ועדת הביקורת, חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.
אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, אני מביא למליאת הכנסת לקריאה ראשונה את הצעת החוק תשלומים לפדויי שבי. קיימנו דיון בוועדת החוץ והביטחון והכנו את החוק הזה לקריאה ראשונה. אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, דווקא בכנסת שבוע שעבר היה שידור מעניין ביותר של סרט שנקרא מחתרות בראי הזמן, ששם גם שודר אתמול אגב בערוץ אחד, ששם הראו חלק מהאנשים, בעיניי לוחמים גדולים.
סרט מדהים.
ראית אותו? החלט סרט מדהים ומרתק על אנשים שבתקופת טרום הקמת המדינה לא... אנשים שבטרום הקמת המדינה לא ראו דבר אחר זולת הכמיהה והחשיבה והמאבק להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, בית לעם היהודי. אנשים שחרפו את נפשם, חלקם באמת נהרגו, נפצעו, הפכו נכים, אבל רבים מהם גם היו גולים, הוגלו לכל מיני מחנות ולכל מיני מדינות שכוחות אל, בקניה, באריתריה וכל מיני מקומות כאלה, היו שבויים במקומות האלו. באמת, אנשים שאי אפשר בכלל לתאר את תרומתם האדירה, כי הם היו הראשונים שבכלל העזו להרים את ראשם כנגד המנדט הבריטי. וצריך להבין את זה, אדוני היושב ראש, מה זה היה להרים את ראשך מול המנדט הבריטי? זה היה דבר ענק. הבריטים, האימפריה הבריטית הייתה דבר שלא היה בכלל, חשבו שמישהו יכול בכלל להזיז אותם, והאנשים האלה היו הראשונים, יחד עם כמובן הנהגה ציונית גדולה ואנשים גדולים שהיו חלק מהדבר הזה. אתמול גם, בנוסף, השתתפתי באירוע שארגן המרכז למורשת בגין, מנחם בגין, אירוע, אפשר לקרוא לזה אירוע ציון ליום הולדתו של ראש הממשלה השביעי יצחק שמיר. ושם באמת אני חייב לומר שנזכרתי בערגה ובגעגועים באדם המיוחד הזה, יצחק שמיר, שלפני שהיה ראש ממשלת ישראל, יושב ראש הכנסת, היה מפקד הלח"י כמובן, והיה אחד מלוחמי המחתרות האמיצים ביותר שידעה ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. וגם הוא היה, גם היה צריך להסתתר, והיה לו שם מחתרת, מיכאל, כמו שכולם יודעים, ובאמת אדם שהיה מרשים מאוד, ואני מאחל לו מפה בריאות ובריאות וגם... הלוואי, גם אני לא יודע מה הוא היה אומר, אבל הלוואי הוא היה במצב שהיה יכול לדעת את זה, הייתי שמח. גם הייתי מתמודד עם התשובה. אגב, אני רוצה לומר לך שלא רבים יודעים, רק מי שמכיר אותי היטב יודע, שהסיבה לכניסתי לפוליטיקה הייתה יצחק שמיר.
אפילו אני לא יודע.
יפה.
אל תאשים אותו בכל
דבר. אז כל האשמה... אז כל האשמה... לא, בוא, אל תדע. כל האשמה ליצחק שמיר, ואגב, שבאמת אני יכול לספר לחבריי חברי הכנסת וליושב ראש, כשאני הייתי בן 15, בפעם הראשונה צפיתי בטלוויזיה בראש הממשלה דאז יצחק שמיר. ומהרגע שצפיתי בו... מה? כן, זה היה 20 שנה אחורה, 21 שנה, ואני זוכר כשראיתי את יצחק שמיר פעם ראשונה בטלוויזיה כראש ממשלה, הייתי בן 15, זהו, נשבעתי בקסמו, ואז לא היה אינטרנט שיכולתי ללכת ולחפש, ולקחתי את עצמי בסוף הלימודים למחרת, נסעתי למכון ז'בוטינסקי, קראתי על יצחק שמיר, ואז גיליתי שהוא לא רק ראש ממשלת ישראל, אלא גם היה מפקד הלח"י ולמדתי עליו המון, והוא... האשמה עליו, על זה שאני כנראה יושב בבית הזה היום.
אני מציע לשחרר אותו מהאשמה.
אני גם חושב, אגב, יאמר לך שיחסי עם יצחק שמיר שנה אחר כך הפכו להיות מאוד מאוד קרובים. כנער בן 16 מצאתי את עצמי, פוגש אותו לראשונה, דרך איזושהי יוזמה עיתונאית, ופגשתי אותו פעם ראשונה ונוצר בינינו קשר מאוד מיוחד.
האידיאולוגיה של יצחק
שמיר, הרבה מאוד, הרבה מאוד, ואני מוכן גם שתאתגר אותי בזה אם אתה רוצה בהזדמנות, אבל לא נלאה עכשיו את הזמן של כולם. לא, זה הצעת חוק, אבל שקשורה גם לעניין הזה, אתה לא התבלט אותי בזמן.
זה לא אומר שאתה לא מתבלט בזמן.
אבל רציתי לומר שאני לא סתם דיברתי על יצחק שמיר, שהוא באמת אדם שמאוד השפיע עליי, ואני מאוד מעריך אותו ומוקיר אותו, וחושב שהוא באמת אחד המנהיגים האמיצים שהיו לנו במדינה הזו. אני רוצה לומר לכם שהוא מייצג בעיניי עוד עשרות מאות אנשים שהיו עצורים, אסירים, גולים, פדויי שבי בסופו של דבר, והחוק הזה בא לעזור להם. החוק הזה למעשה בא להגדיר שגם מי שהיה פדוי שבי ולא הספיק בזמן חייו להגיש או לבקש את הבקשה עבור התגמול או עבור הפיצוי על התקופה הזאת, גם אם הלך לעולמו, רעייתו תוכל היא לבקש בשמו את אותה גמלה, קצבה מדוברת. אני רוצה לומר לכם שאני שמח מאוד שמהשלב הראשון משרד הביטחון בהסכמות מראש הסכים להצעת החוק הזאת ותומך בהצעת החוק, ולכן אנחנו מגיעים עכשיו לקריאה ראשונה, וההגדרה היא באמת שאנחנו נגדיר כאן תשלום חד פעמי לאותם בנות זוג, שיהיה תשלום שאני מקווה, תשלום שבדרך כלל משולם על שנה אחת. אני רוצה בשורה התחתונה לומר גם, תראו, האנשים האלה, וזה משפט אחרון ברשותך אדוני היושב ראש, ואני לא דיברתי יותר מהזמן שניתן לי, ואני רוצה, או אמור היה להינתן לי.
היה לא מוגבל.
בסדר, אני אבל אסיים בכל זאת, תודה רבה. אני רק רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש, שהצעת החוק הזאת, יחד עם דברים נוספים שאנחנו עושים, כמו שהיה דיון על חנה סנש, וכמו שיש דיונים על אנשים משמעותיים על אותם אנשים מדהימים, שכל הזדמנות שרק אפשר צריך להזכיר אותם, שעשו כל מה שהם רק יכולים כדי להגשים את החלום הזה של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. וזה אנשים שחלקם גם, משפחותיהם הוכחדו לחלוטין בשואה, הגיעו לכאן בלי אף אחד, ומשום דבר, אדוני היושב ראש, הקימו כאן מדינה, יצרו את היסודות הבסיסיים המשמעותיים של הקמת מדינה לעם היהודי כאן בארץ ישראל. והדבר היום שאנחנו עושים, הצעת החוק הזאת שלי שאני מביא היום, אבל יחד עם עוד דברים אחרים שאנחנו עושים, אני חושב שזה באמת טיפה בים על התודה הזאת שאנחנו, הדור הבא, הדור הצעיר, הדור שנהנה היום מהפירות האלו, ועוד יש לו המון משימות לעשות, זה באמת טיפה בים אל מול שאנחנו יכולים להודות להם, לאותה קבוצה מדהימה, והצעת החוק הזאת היא למעשה אחת הדרכים שלנו לומר להם תודה, תודה על האומץ, תודה על הנחישות, תודה על כוח הסבל, ובעיקר תודה על האמונה שלכם בחובה שלנו ובזכות שלנו לחיות כאן בארץ ישראל. אני אבקש את הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה.
תודה רבה, יואל חסון. אנחנו עוברים, לא בעצם יש דוברים לפני ההצבעה, נכון? שלושה דוברים. הראשון שבהם, חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נמצא. שני, חבר הכנסת יעקב כץ, לא נמצא. שלישי, אחרון וחביב, חבר הכנסת ניסים זאב. בבקשה.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הזו מאוד ראויה, וזה בעצם הכרת תודה, וכולנו חייבים להכיר תודה קודם כל לנשים שסבלו. הרי בשבוע שעבר היה דיון בוועדת, גם ביקורת המדינה נדמה לי, שישבתי שם ושמענו על אותם נפגעים, שהנשים בעצם מחזקים את הבעלים בפוסט-טראומה שהם חשים עם הביוטים, עם הלילות הארוכים שלא יכולים לישון, והמצב בדרך כלל מוביל לגירושים, ומבחינת האחוזים של נשים שמתגרשות מבעליהם בעקבות המצב שהאישה כבר לא יכולה לסבול את המצב שהבעל כבר לא מתפקד כראוי ועוזב את העבודה, זה מגיע למצב של גירושין. ולכן, עצם הדבר שאישה נשארה עם בעלה עד סוף חייו, היא באמת ראויה לפיצוי. אז על מה מדובר? בסך הכל מדובר בערך על למעלה מ-1,000 מאזרחי מדינת ישראל נפלו בשבי, כאשר 750 ב-48 ו-300 במלחמת יום הכיפורים, ובעיקר אנחנו מדברים על אותם שבויים במלחמת יום הכיפורים, ששם היה, הייתי אומר, ריבוי של שבי באותה תקופה, ובעקבות הקרנת הסרט של ערים בלילה, כן? הוקמה איזושהי עמותה ודאגה לאותם הזכויות של אותם שבויים, ומה שמעניין, לפעמים יכול להיות 20 שנה, שאותו שבוי חוזר למצבו מבחינה נפשית והוא מתפקד כראוי, ו-20 שנה לאחר מכן הוא פתאום מבועת שוב, והוא מאבד את הביטחון שלו וחוזר לאותם סיוטים. ולכן ההכרה, גם לאחר פטירתו, אבל אני אומר שזה חריג ביותר, כי אין מצב שאפשר להכיר, הייתי אומר, מבחינה רפואית, זה כמו בדיוק מבחינה רפואית לאדם שכאילו נקרא בהגדרה של שבוי כאשר הוא כבר נפטר והלך לעולמו, ולתת את הפיצוי לאשתו. אבל צריך כן להקים, והחוק הזה כן צודק, בגלל שמי שליווה יום יום, שעה שעה, ונתן את החיזוק הנפשי לאותם הבעלים השבויים, זה אותם אנשים, ולכן הם ראויות לכל הכבוד והערכה. וזה בעצם אנחנו מכירים בכך, ותודה רבה.
תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע.
בעד. אנחנו עובר יצחק שמיר. אדוני נפל לי המסך.
דעת החוק התקבלה באחד, 9 הצביעו בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים. התקבלה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת חוץ וביטחון. תם סדר היום, חברים. יש שאילתות לסגן שר האוצר, סגן שר האוצר לא הגיע, ולכן הישיבה... תם סדר היום, הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, י' בכסלו התשע"א, 17 בנובמבר 2010, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.